One, two. בוקר טוב, שרי. עזוב, עזוב את הטלפון, עזוב, צריך להתחיל. מה קורה, מה נשמע?
בוקר טוב.
איך התגובות?
תגובות לאינטימי.
אינטימי, לא? היה אינטימי, לא הספקנו לדבר מאז.
אני הייתי בהרבה, אתה יודע, רעיונות, אנחנו שנים כבר מופיעים בתקשורת, טלוויזיה, רדיו, לא זכיתי לכל כך הרבה תגובות, מאות רבות של תגובות, מאות רבות, מכל העולם ואשתו. גם הרייטינג היה מצוין, מאוד מאוד.
כמה היה?
קרוב ל-6% ברבע ל-12 בלילה. רבע ל-12 בלילה, היו כמה שידורים חוזרים, מסתבר זה היה... היה טוב, היה...
גילית שם איזה סקופ? עוד לא, התחלתי לראות, לא השלמתי הכל.
לא, לא,
גילית איזה סקופ חדש, כאילו?
לא, 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 תשמע, דיברתי על הרבה דברים.
שאל אותך אם אתה הולך לכנסת?
שאל אותי בסוף, כן. אמרתי את מה שאמרתי כאן, אני לא מסתיר, מה שאמרתי אצל אופירה ולוינסון, שיש הצעות, ואני אראה. בינתיים אני בפוזיציה...
להתחמם האירוע.
כידוע לך, בפוזיציה טובה מאוד, לא חסרות במות, לא חסר השפעה, הכל בסדר.
מעניין, מה, יש כבר זה, נפתלי, מה, איפה, לאן זה הולך?
שום איזה...
עוד לא, זה לא הזמן להכרזה, כשיהיה תכריז.
שיהיה בחירות, נראה אם זה רשמי, נראה אם זה מוצא חן בעיניי, ואז נחליט, יש זמן, ותמיד שיהיו האופציות האלה. בוא, לא, אתה יודע. אני אומר לך שתמיד יהיו את האופציות האלה, ותמיד שיהיו דברים טובים להתלבט לגביהם, שאלה יהיו הבעיות שלנו בחיים, תאמין לי, אני חותם מעכשיו. וגם לך מגיע מזל טוב. עזבת את ישראל היום, אחר שנים. אני רוצה רק...
18
שנה, יאו. אני חושב שאני הייתי אפילו מהראשונים.
נכון.
אני גייסתי אותך לעיתון שקדם לישראל היום, ישראלי.
לא גייסת, אתה פיתרת, בוא.
חצי, גייסתי ו... לא, אבל עוד פעם, פיתרת, אתה יודע, אתה גורם לי לראות רע.
לראות רע, נכון. קודם כל, זה הפורמט של התוכנית, אני אמור להגיד לראות לך.
אם יש דבר שהיה הכי קשה לי בחיים, הכי קשה לי, זה לפטר אנשים. אבל מה לעשות? לא היה כסף. היה שם עימות בין שלדון אדלסון לשלומו בן צבי. לא הכניסו כסף.
שנקרא...
יכולתי להגיד לך, שלזינגר, בבקשה, תמשיך לעבוד, אבל מה לעשות, אין כסף.
זה מה שנקרא, כולו מנעלה. באמת, הכל, אתה יודע.
ואיך אומרים, כמה, 18 שנים היית שם?
18
שנים, בוא, תשמע, זה פרק זמן מטורף.
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 לעולם התקשורת, וזה, רעד לי הפופיק, באמת רעד לי הפופיק.
אתה מצטרף לקבוצה הזו, אנחנו בסוף בקבוצת הג'רוזלם פוסט, וזה חלק מהקבוצה, וזו קבוצה מצוינת,
יאללה, יהיה כיף, יהיה שמח.
הצלחה.
ראיתי שכולם מדברים על כל מיני דברים כאלה, מלחמה, דברים כאלה, במקום לדבר על מה שכל העולם מדבר עליו, על שני הבחורים האלה מקולדפליי.
לא הבחורים, הזוג.
הזוג, סליחה.
הבחורים.
שמור אותי.
אשמה, זה...
הזוג הזה מקולדפליי.
היום רסקין...
מאות אלפי בגידות כל יום. מה נדרק, כאילו, למה אנשים דווקא לדבר?
אתה יודע, זה כמו מיליון... זה כמו מאות אלפי גנבות כל יום, אבל יש אחד שנתפס במצלמות, אתה יודע, זה ההבדל. יש המון מעשי רצח לא מפונחים, אחד מצוין.
לא, תעביר ברילס, תעביר באינסטגרם. תעביר באינסטגרם.
להבדיל, כן, להבדיל, זה ממש לא פשע.
אתה תראה, אתה יודע, כל מיני כאלה נכנסו, הבית זה, יצא מהחלון, כאילו, כאילו...
אז למי לבודדים, לשלושה, אולי שני אנשים שלא מכירים את הסיפור, הופעה של קולדפליי בבוסטון, ו... הם יושבים בגולדן רינג, הם יושבים שם בתא הכבוד, כאילו, מכל המקומות, הוא בחר לשבת במקום הכי מסוכר, שניהם נשואים, הוא מנכ"ל חברת הייטק, היא משהו במנהלת
כוח אדם שלהם.
מנהלת כוח אדם, הגיעה לפני שנה, היא גם הביאה איתה עובדת שלה מכוח אדם, שהיא כנראה הייתה לפי התחקירים שכבר
ראו, רצים. ראו, תן את האינפוט שלך, ראו.
לא, היא זה. כבר, היא הייתה אליבי. זאת אומרת שהיא כנראה אמרה, אני הולכת איתה. היא הייתה אליבי, גם היא הייתה חברה בדיוק. וכמו בהופעות האלה, יש קלוזאפים על כל מיני אנשים, ואז המצלמה מתמקדת בשניים האלה, ואתה רואה את השניים האלה שיכלו, אם הם לא היו כך מבועלים, להגיב בנונשלנטיות, ולא להתחבא ולמלא את ככה, ואז...
אם הם לא היו מגיבים, לא היה קורה שום דבר.
היה קורה.
היה בסדר, יש מצב שהיו רואים,
היו רואים, אז הם הגיבו...
אבל לא כל העולם היה מדבר עליהם.
לא, אבל עזוב את התגובה. עזוב את איך הם הגיבו. מה אמר הסולן? הוא אמר, חבר'ה, זה או שאתם בוגדים, ויש לכם כאן... זה או שאתם חיישנים. ואז שהם נעלמו, נעלמו לתאום הנשייה, תרתי משהו, הם פשוט נעלמו, התעדו מהמסך. הוא אמר,
עד כאן סיפור המעשה.
לא, הוא אמר, אוי, אני מקווה שלא עשיתי דבר רע. אז לא עשית דבר רע, עשית דבר רע ביותר. האיש והאישה פותרו. הוא הולך להפסיד מאות מיליונים, מדובר במולטי מיליונר, בכלל מדברים על חקירה פלילית, כיעל הצדקנים האמריקאים.
יחסי מרות, מה, אם היא עובדת שלו, יחסי מרות, זה הוא הפלילי.
אני לא יודע אם יחסי
מרות. אגב, אותנו זה משעשע, אני חושב כל הזמן על הבני זוג שלהם,
שזה
באמת שהאדמה תפתח את פה ותיקח אותה.
אגב, האישה, אותה מנהלת כוח אדם,
וילדים שלא נדבר,
היא נשואה לדעתי בפעם השנייה, שנה,
בפעם השנייה.
הם עברו לאחרונה לדירה, לווילה גדולה, היא גם כן לא חסר לה כסף, עם בעלה השני, ועם שני ילדיה מניסויים ראשונים, זאת אומרת, איך אומרים?
בוא נעשה, אתה מגלה פה בקיאות בסיפור הזה.
לא, אני אגיד לך, שאני בהתחלה, תראה, בוא נספר לך משהו. כשאני ראיתי בהתחלה את הסרטון הזה, אמרתי, וואו, זה הולך להיות סיפור. אז היו כאלה שאמרו לי, תגיד לי, מה זה מעסיק אתך? קשקוש. ואז הבנתי שאני נורמלי. למה אני נורמלי? כי כל העולם
כולם מתעסקים בזה.
ואז מי שאמר לי, אבל מה סיפור, בואו חבר'ה, זה סיפור שא' כולם מבינים, לא, אבל רגע,
למה,
אז אני אגיד לך למה,
זה נתפס במצלמה, בסדר, אבל
אני אגיד לך למה,
עד רמה שראיתי היום מאחד העיתונים, לא זוכר איזה, יש הפניה בשער,
מה זה בשער? זה כותרות בכל העולם, זה כותרות בכל העולם, כולל תחקירים על מי היה איתם, על מה קורה להם, נגיד אשתו של אותו מנכ״ל כבר הסיר את השם שלו, פתחה בהליכי גירושין, כבר מדברים על כמה כסף היא הולכת להוציא ממנו, עכשיו למה? באמת שאלה, למה? כאילו מה? דבר טריוויאלי לי קורה, קרה, יקרה. כי יש כאן את כל המרכיבים שעושים סיפור לדבר שכולם מדברים עליו, כי גם כולם מבינים, כולם, נגיד, אתה יודע, חוק הגיוס, זה נושא, א', לא מעניין, וב', אתה צריך להסביר,
לא,
וזה,
מעניין,
זה,
אבל יש בו פרטים.
זה נושא
פרטים.
שתוך שנייה כולם הבינו את הסיפור. כולם הבינו.
מה המסקנה שלך מהאירוע? מה המסקנה?
תראה,
חבר'ה, לא לבגוד.
רגע, אבל אני אגיד לך, רגע, אבל אני אגיד לך,
המשפחה הוא ערך נקודה.
אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. תראה, אמרו, אבל אם הם היו, כמו שאתה אומר, לא מגיבים, באופן כל כך מבועל, אז זה לא, זה אינסטינקט. הם לא יכלו שלא להבין. זה באינסטינקט, אתה לא יכול בדיעבד להגיד, רגע, תנהג בקור רוח.
אתה מכיר את הקונספירציות?
לא.
שבאיזשהו מקום, אולי הם רצו, בוא, אם אתה בוגד עם זה, ואתה הולך להופעה, שבו אתה יכול להתעכבה בבוסטון, שכנראה שם, לא יודע, אולי אתה גר שם, אתה יכול להתאפס עם עוד עשרות אלפים אנשים שאתה מכיר, כאילו, זה או, יש על זה מלא תורים, ראיתי בסטטוסים מציצים, או, תראו את הגבר הזה, השכר, לא. האלפה, שכבר חושב שהכל מותר לו, והכל אפשרי, כי הוא מנכ"ל של חברה, והוא זה, אז הוא כאילו לא שם פס, ויש אלה שאומרים, אוקיי, אולי הם רצו כבר להתאפס, או משהו כזה. לא, יש בזה היגיון. אני אגיד לך מה אתה הולך למקום
אתה
הולך למקום עם כל האנשים, לא
תתפס. הוא מולטי מיליונר, אז הייתה אלה שאלה, רגע, יש דבר שנקרא גולדן רינג, זה
הכבוד. לא הלך לגולדן רינג.
אם אתה הולך, אם אתה נשוי, ואתה הולך עם אישה נשואה, ואתה, בוא נגיד ככה, אתה לא רוצה להעלות את הסבירות שיתפסו אותך, אז תמצא פינה חשוכה בקצה האולם ותתחבש שם. אל תלך לגולדן רינג,
ותעלה
את הסבירות שיתפסו אותך.
ולא תלך להופעה שבהם נמצא עשרות אלפי אנשים.
נכון,
אז יש פה משהו שלישי. עד כאן טל ואביעד לבוקר הזה, כן?
אבל בסוף, תודה, טל ואביעד, אבל בסוף, באמת, באמת, זה הנושאים, כי אתה יודע, יש דבר שנקרא שיחת ברזייה. אתה יודע, זה מושג עתיק יומי.
הנה, עשינו.
זה שיחת ברזייה.
ברזייה, מתוק, אני דרך אגב
כן אומר לך, אתה יודע, מדברים עליה בברזייה בפריז,
יש כן מוסר
בברלין,
הסקל.
בוושינגטון, בבוסטון,
נכון.
באונג קונג.
יש מוסר הסקל, ערך המשפחה.
כן.
ערך משפחה, וזה אני תמיד אומר, האירוע של בגידה הוא אירוע שהוא לא רק נוראי ומגעיל, הוא גם אירוע פחדני. אתה נמאס לך, אתה זה, תבוא להשתחה, סתכל לה בעיניים, תגיד לה מצטער, זה לא אני, זה את, זה את, לא אני, תלך, אל תעשה מעשי נוכלות ונבזות, וחוץ מזה גם יש פה עוד איזה סליחה על השמרנות וזה, יש משהו בערך המשפחה כמו שהיא נמצאת במסורת היהודית, שהיא מקדשת את המשפחתיות, מקדשת את החגים ואת הערך הזה והילדים ושולחנות וחג ושבת וזה, שבכלל כל העם היהודי כולם סביב הדבר הזה, וזה קצת מתקעקע בשנים האחרונות וחבל.
עכשיו בוא נעבור לנושא קדימה. היותר כאוב. אנחנו לא יודע, בתחושתי, אני מניח בתחושת עוד לא מעט אנשים, עוד לפני שנתניהו נסע, טס לוושינגטון, לפגישה עם הנשיא, היינו בתחושה שזה אוטוטו נגמר, ואנחנו יוצאים מעסקת חטופים, גם עם חלקית, אבל נתחיל לראות חלק מהאחים והאחיות שלנו חוזרים לארץ, דיברו על בין 8-10 חטופים חיים. אתה יודע, ושאתה שומע את הנשיא, זה אני שומע גם במשפחות חטופים, כשאתה שומע את נשיא המעצמה הגדולה, שנייה לאחר שפירקו את איראן, ובאמת גם המתווכות, מצרים וקטר, כולם באמת ברצון לרצות את המעצמה הגדולה, זה ממש חשבנו שאוטוטו זה נגמר, ולצערנו הרב זה לא נגמר, ולצערנו הרב זה מתמשך, ועכשיו בכלל מדברים על הקשחת תנאים של חמאס, של חמאס, כן? שמבינים שישראל מאוד רוצה להגיע להסכם, ומאוד לאותה לחתום כבר, ועכשיו הם מקשיחים עמדות, וסלע קיומנו, אני אומר את זה בציניות, ציר מורק, שכל כך הרבה דובר בו, ואם ניסוג ממנו, מה יהיה עם עוד 7 באוקטובר, חס וחלילה, אז עכשיו גם שם יש התגמשויות, כמו בצירים קודמים שדובר בהם, ואנחנו קצת קויים. אני מאוד מאוד מקווה, אני מאוד מאוד מקווה שזה בכל זאת יתפתח, אבל אתה יודע, אני אומר לך מילה לגבי הציפיות. ואני מדבר בעיקר, קטונו, אבל אתה יודע, אין ברירה, זה דבר שנוגע לנו, האמירות של הנשיא. הנשיא טראמפ, בניגוד לנשיאים קודמים, בכלל בניגוד למנהיגים, מדבר כל היום עם התקשורת. כל היום, זה משהו שאני עוד לא זוכר כמותו, לא זוכר כמותו, גם לא בקדנציה הראשונה שלו. הם איתו בחדר הסגלגל, והם איתו מחוץ למטוס, ומחוץ למסוק, ובדרך, ובכל מקום יש עיתונאים. עכשיו, הם שואלים, והוא באמת, הוא משתדל לענות, הוא באמת משתדל לענות, לפעמים הוא מתעצבן, אבל ברוב הפעמים הוא משתדל לענות. עכשיו, שואלים אותו, מה עם עסקה בעזה? אז הוא תמיד, אתה יודע, משדר אופטימיות, ואומר, תוך כמה ימים קרה, ואתמול ראיתי איזה קטע שעשו, כמה פעמים הוא אמר, תוך כמה ימים אנחנו מגיעים לעסקת חטופים, וזה מדהים, זה פשוט מדהים, ויושבים משפחות חטופים, שהוא בשבילה, הוא עבורם האוטוריטה העליונה, הוא עבורם האיש בידיו המפתח לעסקה, וכל פעם תולים תקוות נוכח אמירות כאלה, אגב, גם אתמול בלילה, עוד אמירה כזאת, אנחנו אוטוטו, בעניין של ימים, ועולמה מטולטל, והם מתאכזבים פעם אחר פעם, וחבל.
מנלין על נשיא האמריקאי, שבסוף זה העבודה שלו וזה התפקיד שלו, כשהתקשורת הישראלית, וכולנו, כולנו, לא רק זה, כולנו, במשך הרבה מאוד שנים, במשך הרבה מאוד חודשים, לדעתי החל כבר 3 חודשים מאז שזה התחיל, מתחילה ב... אתה יודע, כל פעם, אני הרגשתי שכאילו כל פעם שלא היה משהו לפתוח איתו את החדשות, אוטוטו, הנה זה מתקרב, רגעים דרמטיים, רגעים אחרים, מי שיעבור, אתה יודע, על מהדורות החדשות עוד פעם, בכל הערוצים, בשנה ו10 חודשים האחרונים, יכול לעשות את הקולאז' הכי, הכי נוראי, שכאילו,
אבל במיוחד
עוד רגע, האחרונה. עוד שנייה, לא, זוב, מה פתאום, אנחנו 3 חודשים אחרי, 4 חודשים אחרי, 5 חודשים, אלו רגעים דרמטיים, עוד רגע, גורם בכיר, מקורב, בימים הקרובים, הנה, עוד רגע, יש סיכוי, פריצת דרך, יש סיכוי לפריצת דרך, יש סיכוי קלוש שאולי תימצא איזושהי פריצת דרך, חודשים על גבי חודשים שהתקשורת הישראלית, כל פעם, ככה אני הרגשתי, גם שלא היה משהו אמיתי, שכל פעם היה צריך לפתוח איזשהו מהדורת חדשות, במשהו כאילו קצת יותר דרמטי, פשוט תקוע תקוות שווא לזה, כשכולם ידעו, גם בתחילת הדרך, כמו גם עכשיו, כולם ידעו שהבעיה הכי גדולה זו החמאס, וזה מה שחמאס עושה, וכולם ידעו שאין כיוון, ועדיין הדיווחים היו כל פעם, הנה רגע אחרא, אני באמת, אני גם שמעתי את זה משפחות חטופים, שלא פעם התעמתו עם כל מיני, עם כל מיני כתבים, עם כל מיני פגישות שהיה להם עם שדרים, שאמרו, למה עשיתם את זה? למה עשיתם את זה? ולכן, באמת, בעניינים האלה, אני מאוד משתדל, מאוד מאוד משתדל, שלא נדבר על הדבר הזה, כי זה סתם עוד פעם, כי לא בגלל שזה נורא מעניין וכל הציבור רוצה לדעת, אבל המשפחות פשוט סובלות מהדיווחים האלה, בין אם זה מהדורת חדשות שלא היה למה לכתוב, וכתב שרצה להגיד, רגע, סקופ ראשון, הנה, אני אמרתי שהנה עוד רגע ואולי, ותהיה דרך לפריצת המסע ומתן, ובין אם זה הנשיא האמריקאי. הדבר הראשון שמסעיר היום, לדעתי, את הציבורית הישראלית, זה הסיפור עם איימן עודה. וזה, לדעתי, סיפור הרבה יותר משמעותי. אפשר, זה איימן עודה הגיע אתמול לנס ציונה, והותקף על ידי המון שמאוד מאוד מאוד כועס עליו, וצריך להגיד, אנחנו נגד אלימות, ואלימות זה כרסום יסוד הדמוקרטיה, וצריך להוקיע את כל האלימות, ואין פה בכלל אבל, בסדר? הדבר הכי מצחיק אותי, שהסתכלתי אתמול על האופי של מי הם המגיבים. מי המגיבים שעכשיו, מי פונים גם לאוחנה, ואיפה אוחנה, ואיפה המשטרה, והמשטרה נכבשה, ובן גביר וזה. ואז חזרתי למשל לאותם המגיבים, למשל, שאמרו, הנה, תראו מה קרה, האלימות, חבר כנסת הותקף, זהו, נגמר, זה... חבר'ה, ב-23 לשלישי, מפגינה נותנת מקל בראש לאבי דיכטר. ב-11 לתשיעי, מפגינים מדרדרים פח על הרכב של שר המשפטים יריב לוין. ב-28 לרביעי, משה סעדה מותקף באבן יהודה. ב-19 לשני, מפגינים מחוץ לדלת של טלי גוטליב. אומרים לה שמישהו אחר ייקח את הילדה האוטיסטית שלה. לפני 3 חודשים סוגרים את הפרלמנט הישראלי, אלמוג כהן עובר, מישהו מתקרב אליו בצורה מאיימת. חברים, האנשים בנס ציונה לא המציאו את האלימות נגד חברי הכנסת. בשנתיים האחרונות בממשלה הזאת, ממשלת נתניהו סמוטריץ' בן גביר, מי שהמציא את האלימות זה הצד השני. זה צד שהתפרק מכל ערכים של אלימות. אתם האחרונים, האחרונים בעולם, שידברו עכשיו על אלימות של חקים, של נגד חקים. באמת, זה כאילו אין יותר צביעות, אין יותר בית מסחוכית, אין יותר חמה על הראש מהדבר הזה של אנשים שעכשיו נורא מזדעזעים מהתקיפה של איימן עודה. עכשיו בואו, על מה? הכעס על איימן עודה הוא מוצדק, לא צריך להגיע לאלימות בשום צורה שהיא, אבל הכעס על איימן עודה הוא מוצדק. איימן עודה אמר, אז הניצחה ואז התנצח. איימן עודה, כתבתי לי את כל ה... איפה כל הדברים שכתבתי לי על הדברים? קינה את נתניהו רוצח סדרתי של השלום, אוקטובר 24, בלונדון, באוקטובר, בשנת 24, בוועידת הארץ, מפתיע. להטיל סנקציות על מדינת ישראל, אומר חבר הכנסת איימן עודה, נגד מדינת... הבן אדם פעל, הבן אדם הוא לוביסט של טרור, מה זה הדבר הזה? אז יש עליו כעס, וואו, יש עליו אקבר כעס. הבן אדם הלך, אחרי שנרצחו פה ילדים, נשרפו פה משפחות, נאנסו פה בנות, אחרי השבעה באוקטובר, האסון הכי גדול למדינת ישראל, הרצח הכי ברוטלי ונוראי של מדינת ישראל, חבר הכנסת איימן עודה הולך ומתנף עלינו בעולם, והולך ואומר שעזה ניצחה ועזה עוד תנצח. מה ציפו ש... זה לא איזה עילת הסבירות. אף אחד לא בוא על שיטת הסניוריטי, אנשים פה שרפו כבישים ותקפו חקים, על שיטת הסניוריטי, על עילת הסבירות. אז מה חושבים שיקרה? מה חשבו שיקרה? שאיימן עודה יגיע? בכלל, יש את הקטע הזה של תמיד היום אומרים למתנחלים, אתה תמשיך בטלפון, אני כיף לי, אני יכול לדבר עוד שעה.
טוב, יאללה, תגמור. תסיים.
אומרים תמיד על המתנחלים, סליחה, למה הם גרים שם? כן, רוצחים ילדים, פיגועים, איזה, למה הם גרים שם? למה איימן עודה הגיע לנס ציונה? למה הוא הגיע לנס ציונה? אל תבוא לנס ציונה. לך לאום אל פחם ולך לכל המקומות האלה שאולי שם לא תקבלו
אתכם באיזה.
שנייה, לא, הערתי אותך מהטלפון, תמשיך.
כן, כן, אז תן לי טוב, יאללה, דיברת
גם מספיק. מה עשית שם אבל כל הזמן?
תקלתי על רייטינג, כל מיני דברים כאלה.
תוך כדי שאני מדבר? לא מכובד.
יש לי חלוקת קשב מדהימה, אני יכול לשמוע אותך.
אין שום סיכוי ששמעת מה. אמרתי, אני אגיד לך למה.
אני יכול לשמוע נשמעת אחד.
כי היית קופץ להפסיק אותי תוך כדי, למשל.
לא.
על הלוביסט של טרור, היית קופץ.
לא, אני לא מגן על אף אחד. תקשיב, תראה, לגבי איימן עודה, אני האחרון שאגן עליו, על האמירות המזוויות שלו, וכו'. רק בוא. מה, אתה מצדיק אלימות כאן? אתה מצדיק את האלימות?
אתה רואה שלא הקשבת?
אני לא, אני הקשבתי למה שאמרת.
כמה פעמים אמרתי שלא אלימות זה לא כאלימות?
לא, אבל אתה שואל, מה פתאום הולך נצל? בוא, תקשיב, בוא, חבר'ה.
לא, זה לא מה שאלתי.
חבר כנסת, אזרח ישראלי, רשאי ללכת לנס ציונה, רשאי אפילו ללכת לפתח תקווה עירך, ואפילו לבני ברק עירך לשעבר.
אבל זה לא הייתה הטענה, כיוון שהיית בטלפון אני חדד לך.
נו.
הטענה היא לא זה ש... זה בספיח של הספיח של הדברים, כי אמרתי, כמו שאומרים על המתנחלים, לא זה. אמרתי, כל אלה שהזדעזעו מהדבר הזה, אני נגד האלימות בכלל, באופן גורף לזה, כל אלה שהזדעזעו מהאלימות, איפה הייתם שסעדה הותקף, שדיכטר קיבל מקל בראש, שדרדרו פחים על הרכב של שר המשפטים, כל מי, אתה יודע, איך אומר פה, איך אומר פה,
הבנתי, הבנתי, אתה מחדד את החידות.
הכל חוזר בבומרנג. בסוף, הכל חוזר בבומרנג.
מר שלזינגר, אז אני אומר לך שמה שראינו עם דיכטר ומה שראינו עם אחרים לא מגיע לקצה קצה או למה שהיה אתמול, אבל עזוב, אי אפשר להצדיק אלימות באלימות, זה חוצה, ומה שכל המקרים האלה שהזכרת, זה לא מגיע לקצה קצה או למה שראינו אתמול, ואני גם שואל שאלה אחרת, גם אם היית לא מגיע לקצה של מה שהיה אתמול, ואני גם אומר, אתה יודע, עוד שאלה שאני ככה עלה לפני שנעבור לנושא הבא, איפה הייתה המשטרה? גם אם זה היה שלזינגר, גם אם זה היה רוטמן, גם אם זה היה כל אחד אחר, לא הייתה שם משטרה, משטרה הגיעה בשלב מאוחר, ידעו שהולך להיות שם אירוע נפיץ בגלל נוחות של איימן עודה, וזה אני מדבר בהקשר כללי, גם אם היו עושים את זה לכל אחד אחר, זה שאלה שצריכה להישאל, אפרופו התפקוד של המשטרה אתמול. אני רוצה לדבר על על משהו אחר, אני רוצה לדבר.
לוקח את זה כאילו שהסכמת איתי בעניין הזה.
לא, אני אומר, תשמע, אני מראה מגעיל מה שהיה אתמול, אני מצדיק את משה ארבל, השר היחיד שגינה את זה, כמו שהייתי מצפה לגנות כל מקרה אלימות של כל אחד, אלימות צריך לגנות, היום זה נגדו, מחר זה נגדך, יהיו באותה צורה, לא יגנו את זה, לא יגנו גם
זה. אבל זה בדיוק הסיפור, שלא גינו, כשדיכטר קיבל מכה בראש.
אל תשווה את החצי מכה שקיבל דיכטר להתפרק.
את מה, שלא גינו את זה שמחוץ לדירה של טלי גוטליב חיכו אנשים?
אין
מה לעשות. דורדר על שר המשפטים, כל האנשים האלה לא גינו את זה, ופתאום ממהרים לגנות את הסיפור הזה.
דיברת על מישהו שהפגינו מולו, אז זה ככה ממש מעלה לי זיכרונות מאחת שהפגינו נגדה, הפגינו נגדה קשות מאוד בתקופת ממשלת השינוי, קוראים לה עידית סילמן. עידית סילמן הייתה יושב ראש את הקואליציה, אישה שהגיעה ממחוזות הימין, דני מהבית היהודי, אבל די מתהום הנשייה. לקח אותה נפתלי בנט, באמת אישה לא מוכרת, בדיעבד גם מסתבר נטולת איזה כישורים מיוחדים אם בכלל, ושיבץ אותה ברשימה שלו, והיא אז הייתה נתונה להמון המון הפגנות מול הבית בסוכה של תומכי נתניהו שרצו לעשות הכל כדי לגרום לה לפרוש, ובסוף הצליחו, והפרישה שלה באמת, העריקה שלה הייתה לבנה אחת שהביאה לפירוק הממשלה. ואני השבוע שמעתי את חברת הכנסת מירב בן ארי באיזה נאום ככה די משעשע אודות סילמן. בואו נשמע קטע קטן מהנאום של מירב בן ארי על עידית סילמן, כנסת ישראל.
בוא נתחיל מבנט. מי את בכלל אם לא בנט? מי את? למה מישהו בחר בך? למה עשית פריימריז? מישהו הצביע לך? את יורקת לבאר שנותה ממנה? זה לא למכור את הערכים שלך? והלפיד את מדברת? יחד אחד חצופה, הייתה הולכת פה, אומרת לו יאיר, 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 יאיר אפשר, יאיר אפשר. אחרי זה הולכת לשתות קפה איתו, אולי תכניס אותי ליש עתיד. זה מי שיש לכם בליכוד. ואז כשהבינה שאין יש עתיד, ואז שהבינה שבנט לא יעזור לה, מה עשתה? הלכה לאחרון ברשימה, הלכה ליריב לוין, לשר המשפטים, אמרה לו אל תדאג, אני אמצא משהו. אחר חיפשה, הייתה יור ועדת בריאות, אמרה אוי, חמץ בבתי חולים. חמץ בבתי חולים זה סיבה מעולה שנייה, שנייה אני בשבורג, אל תפריע לי. הלכה במדרגות ואמרה ליריב לוין, הייתי טובה? הייתי טובה? זה לא בגידה? ומילה אחרונה, רגע, היה לי כל כך הרבה, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. על הח"כים הערבים. בחיים לא שיקחתי.
תשמע.
מה, היא אמרה בגידה?
תשמע מה זה, תראה, מירב בן ארי אמרה אחרי זה שזה היה אחד הנאומים האופוזיציונים שאף אחד לא הפריע לה, היה סוג של קונצנזוס. עכשיו למה אם אף אחד לא הפריע לה, לא תומכי הממשלה, לא חבר'ה מהקואליציה וכמובן לא חבר'ה מהאופוזיציה, כולם גיחכו עד נהנו מהאמת שהיא אמרה על עידית סילמן, כי בסוף אנשים לא אוהבים עריקים. גם מי שערקת אליו לא אוהב, לא אוהב, כי בסוף הוא יודע, ערקת היום
אני נהנית עם פעם אחת, התפסת בהופעה של קולדפליי.
כן,
לא, מהבחינה הזאת.
אתה אמרת את זה. לא. ערקת, בוא, אני אשמש מילה פחות איזה מבגידה.
אני התכוונתי לבגידה זוגית, כמו הזוג מקולדפליי, באתי להרים לך פה לפאנץ' של הלייף.
לא, לא, אני לא, זה... ערקת פעם אחת, גם מי שנהנה מעריקה שלך, והביא להפלת הממשלה, לא אוהב את זה, כי בסוף אני חושב שבבסיס אנשים לא אוהבים התנהגות כזאת, ומירב בן ארי עשתה ממנה באמת, באמת כמו שמגיע לה, בדיחה על ההתנהלות של ההתנהגות, היריקה לכל ערכים האלה, כי אני לא יכול לדבר במושגים של ערכים שמדברים על עידית סילמן, אבל היא הייתה מיושב ראש קואליציה, ותחזקה את הסיעות הערביות, וניסתה כמו שמירב בן ארי להתקבל ליש עתיד, ככה מירב בן ארי אומרת, ופתאום היא הלכה לקצה השני, כדי לקבל איזה שריון ואיזה תפקיד, ובוא נראה מה יהיה איתה בפריימרס הקרובים שכנראה תלך אליהם. לכן אני אומר, אלה מסוג הדברים שיש עליהם קונצנזוס מימין ומשמאל, ונכנס כאן שר.
שלום שר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בקורה נסיך.
פקקים.
פקקים זה טוב. רק משפט אחד לסיפור של זה. קודם כל הפתעת אותי, כאילו התעסוק בעידית סילמן בשעה מוקדמת כזאת, זה בדרך כלל מגיע לשעה שנייה, בסדר, לגיטימי.
הרמת לי להנחתה.
מה, עם הקולפליי?
לא, עם ההפגנות, אני זוכר את ההפגנות.
אה, הבנתי. אומר זאת רק כך מכל הקטע שאמרת, כיוון שאין לנו זמן, רק במשפט, לשמוע את אנשי יש עתיד מלינים על אנשים שנבחרים בפריימריז, בוא, מה שנקרא, בוא, בואו חברים. בואו חברים, איך לומר בעדינות, זו לא המפלגה שממנה אנשים יכולים להסתכל, אנשים שולחים לפריימריז.
היה עכשיו בחירות על יושב ראש המפלגה.
כן, ממש, היה מה זה.
למה נגמר על קוצו של...
חבל על הזמן, בסדר, מה זה מפלגה? היה? אגב, אני לא מאמין גדול... אני סתם, אני לא מאמין גדול בפריימריז.
נדבר פעם על הפריימריז.
אני מסכים איתך.
נדבר על זה בהמשך.
אני לא מאמין גדול
בפריימריז. שלום לסלח בדריה מדליית אל כרמל.
בוקר טוב.
אולי בוקר לא כל כך טוב, כי אנחנו מספרים למאזינים ולמאזינות ששישה מבני משפחתך נרצחו בסוריה במהלך הקרבות שמתנהלים שם, בהר הדרוזים, מקומות נוספים. בוא תספר לנו על האובדן הזה.
כן, אכן לצערי שישה מבני המשפחה, חמישה גברים ואישה. האישה בת 78. מצאו אותה בבית. ירו בה ככל הנראה. עם המקל שלה, מקל הליכה, עם המצפחת הלבנה, ומצאו את גופתה בבית.
מתי זה היה? מתי זה היה?
אנחנו לא יודעים. מיום שלישי בצהריים נותק הקשר עם המשפחה, וביום שישי הצליחו איכשהו דרך, בדרך לא דרך, להודיע לנו על השישה האנשים האלה שנרצחו ולשלוח לנו תמונות. ועדיין אנחנו לא הצלחנו ליצור קשר עם המשפחה שנמצאת באזור הקרבות. זה דרך האנשים, דרך השכן. אני לא יודע בדיוק מה הולך שם. הקלטה האחרונה שקיבלתי עכשיו לפני כמה דקות, אומרים שהבוקר רגוע אמת, אבל במהלך אתמול וכל הלילה, קרבות עזים. הקולות של הירי לא מפסיקים, גופות נערמות ברחובות, וזה כל זה תוך כדי הפסקת האש.
כן, 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 אני יודע שאתמול היו המשך הקרבות, אבל תסביר למי שלא בקי, מה הסיבה, מה קרה, מה ניסיון של אל ג'ולני השארה לאכוף מרות, לקחת נשקים, סתם נקמה של הבדואים שם באזור, באוכלוסייה הדרוזית, מה הסיבה להסלמה כל כך קשה הזו?
אם נצלול לעומק הדבר, בסופו של דבר זה משטר שמייצג אג'נדה איסלאמיסטית, ג'הדיסטית, סלפית, שאין לה סובלנות דתית למיעוטים בכלל. הכל התחיל עם מריבה בין הדרוזים לבדואים באזור הר הדרוזים, שהבדואים חטפו סוחר דרוזי, סוחר צעיר. הדרוזים הגיבו, ואז כוחות המשטר, השלטון, רצה לשלוח לשם כוחות להר הדרוזים על מנת להשליט סדר. הכפרים שם, בפעתי ההר, קיבלו אותם בברכה. אמרו, הנה, הגיעה הישועה. הם ישליטו סדר, יוציאו את הבדואים שהתחילו לתקוף, והכל בסדר. כוחות אל ג'ולני נכנסו, שלושה או ארבעה כפרים, אני כבר לא זוכר, נדבחו לחלוטין. זה היה תחילת שבוע שעבר. ואז כל הצעירים של הרב דרוזים התקוממו על זה, הגיעו, גירשו את כוחות אל ג'ולני, ואז הוא התחיל לשלוח כוחות בתגבורים, ואז אנחנו ראינו ביום שלישי, לא, בעצם יום רביעי, את תקיפת חיל האוויר, וזה היווה את המהפך שם. כי עד יום רביעי הדרוזים נדבחו, אשכרה. אנשים נרצחו, נשים נחטפו שם וניסו, ילדים נשחיתו, ערפו להם ראשים, פיזרו את הגופות ברחובות בכל עבר, ולא רק זה, הם עשו את מעשי ההשפלה וצילמו דתיים שמגלחים להם את השפמים, והפיצו את הסרטונים האלה.
ראינו אתמול, אתמול ראינו סרטון מזעזע, שהם, אתה יודע, באיומי נשק, גורמים לשלושה גברים פשוט לקפוץ
נכון, נכון, וזה היה אתמול.
ברמות, אבל קח אותנו רגע לסיפור האישי שלך. ספר לנו קצת על בני המשפחה, מה הם עשו שם, איך היה נראה היום יום שלהם, לא תחת ההרג והרצח הנוראים האלה?
תקשיב, חלק מהמשפחה, המשפחה מחולקת לשני חלקים. חלק אחד נמצא בתוך הקרבות, באזור של הקרבות, וחלק השני נמצא ממש תמוד לגבול בכפר חבר. אבא שלי נולד שם והגיע משם לפה לישראל. בשבוע האחרון, ביום רביעי, דיברנו עם החבר'ה, עם האנשים שנמצאים בכפר חבר, על מנת לבדוק אם הם מצליחים ליצור קשר. גם, הם יושבים שם, חסרי עונים, אין להם מה לעשות, נתק מוחלט מ... בסוודה.
הם מנסים להילחם, הם מנסים להתחבא.
בהר הדרוזים מנסים להילחם, אבל הבעיה שם שהתחמושת שלהם נגמרת, הנשקים שלהם, בסופו של דבר הם נלחמים עם נשקים קלים מול כוחות של צבא, עם מרכבות, עם טנקים, עם טילים, והבדואים שגם נכנסים עכשיו תוך כדי המולה הזאת מקבלים תמיכה ונשק מהמשטר. זה הבעיה, שאין שוויון כוחות שם בכלל.
סלח, אתה מתאר לנו כרונולוגית את מה שקרה. מתי אתם פונים להנהגה הישראלית, אתם פעילי ציבור, השערים, ואומרים להם, אחינו נשחטים בהר הדרוזים, בואו תצילו.
כל הזמן, הקשר בין השייח הרוחני של העדה, השייח מופק טריף, לדרגים הגבוהים במדינה.
מה זה הדרגים הגבוהים?
זה עד כדי כך עד ראש הממשלה. אני הייתי עד לשיחה בין ראש הממשלה לשייח הרוחני, שהרגיע אותו ביום שישי, שאמר לו שהתקן אותו על ההפסקה.
ואני שומע אפילו כעס גדול בקרב בני העדה הדרוזית, שלא הזדרזו שישראל אולי התמאמאה, 3-4 ימים בזמן הטבח שאתה מתאר, ואפשר היה להציל את...
חד וחלק, כן. חד וחלק, ואנחנו רואים את זה בשטח, ברגע שיום רביעי, ברגע שישראל התחילה לקוף, האוויר התחיל לקוף, נסוגו, כוחות אל-ג'ולני נסוגו מתוך סוודה, שהם כבשו חלק גדול ממנה.
תגיד, אתה היית מאלה שניסו להיכנס לסוריה?
אני כן, נכנסתי ביום רביעי, נכנסתי בתיאום עם גורמים רשמיים בשביל שני דברים.
מה, היה עם תיאום עם גורמים רשמיים? זאת אומרת, ישראל
אנחנו אישרה... אנחנו שמענו שיש פריצה.
אמרו שפרצו ונכנסו בצורה... ללא שום אישור. אתה תיאמת עם גורמים ישראלים להיכנס לסוריה?
רק תנו לי להמשיך. כן. בדיוק אנשים צעירים דרוזים נכנסו, כי בסופו של דבר הם רואים את המשפחות שלהם נטבחות מעבר לגדר, והם יושבים בחיבוק ידיים, ולא מצליחים לעשות כלום חברי אונים, וזה היה התפרצות של זעם. הם לא יכלו להתאפק עוד, וזה הדבר ש... נראה להם שזה הדבר הכי נכון לעשות, זה לעבור את הגדר, להביא התמיכה בסולידריות, להביא רצון להילחם לצד אחיהם, וכן, נכנסו על מנת לשני דברים, דבר ראשון, לוודא שאף אחד לא עובר את קו החיץ, כי שם, מאחורי קו החיץ נמצאים כפרים בדואים, והמרחק בין אזור החיץ הזה לסוודה בערך 130 קילומטר, ובמרווח הזה, בתחום הזה, נמצא שם כפרים בדואים.
זאת אומרת שאתם למעשה רציתם לחצוץ בין הכפרים הבדואים שיבואו לכיוון הר הדרוזים ולהמשיך שם ולהמשיך לדבוח בבני משפחות ריחם. זה למעשה, לזה יועדה הכניסה שלכם.
המטרה הייתה שתי דברים. דבר ראשון, זה להיכנס על מנת להביע סולידריות, להראות שכן אנחנו מוכנים להיכנס וללחם לצדכם, לצד אחיהם הדרוזים. המטרה השנייה, להפעיל לחץ על מקבלי החלטות פה במדינה, על מנת לפעול.
אז תספר לי באמת, נכנסתם לזה, תספר לי באמת על הכניסה, נכנסתם דרך הגדר, שלא ממש קיימת באזור, עד לאן הגעתם, מה עשיתם בתוך סוריה, כמה זמן שהייתם, מי הוציא אתכם?
שוב, אני נכנסתי שם עם כמה חברים, עם אישור הצבא, באישור הצבא, אז קיימנו שיחה לפני שנכנסנו עם גורמים מהצבא, אחרי שנכנסנו לכפר חבר, הצעירים הדרוזים שנכנסו לשם באמת קיבלו, קבלת פנים מהתושבים בכפר חבר, זה כפר דרוזי שנמצא צמוד לגדר. באמת, זה גם, יש שם גם חלק מהמשפחות שחצויות בין ישראל ובין חבר.
לשיטתך היה ויכוח בישראל, מצד אחד אחינו הדרוזים נדבחים שם, מצד שני באמת, מה אנחנו נכנסים עכשיו למלחמה, לא לנו, כאילו חסר לנו מלחמות, כאילו אין לנו אויבים משלנו, וצריכים עכשיו להתערב בדבר הזה. סליחה, איפה עמדתך, מה אתה חושב על זה?
אני יכול לענות בשאלה?
תמיד.
אם היינו חיים עכשיו ב-1943-44, והיית גר במדינה אחרת חוץ מגרמניה, היית מבקש שתתערב במדינה הזאת ותציל את היהודים מגרמניה הנאצית?
ולדעתך התערבו מספיק? ולדעתך התערבו מספיק? הישראל התערבה מספיק?
תקשיב, בסופו של דבר אני לא יכול לענות על השאלה הזאת בתשובה עניינית, כי אני מעורב רגשית בכל הסיפור הזה. כן. משפחתי נדבחת בצד השני. מבחינתי שכל העולם יתערב על מנת להתעד את משפחתי.
לא, אבל יהודה שאל אותך אם אתה חושב שישראל פעלה...
הפעילה מספיק כוח,
נזעקה כדי באמת להציל כמה שיותר מבני המשפחות שלכם, מהדרוזים שנמצאים שם. זו השאלה, אם ישראל עשה מספיק.
ישראל פעלה, אבל לעניות דעתי לא מספיק בצורה, היא יכולה לפעול בצורה יותר אגרסיבית, אבל בסופו של דבר מעורבים פה כל מיני גורמים וכל מיני אינטרסים בינלאומיים ולחצים בינלאומיים, ואני קטונתי מלהיות מדינאי גדול, אבל בסופו של דבר אני חי בשטח, רואה את הדברים שקורים, אני רואה מה שקורה בשביל אוקטובר בשמונה בבוקר, ינעתי את הרכב מדלת הכרמל ונצאתי כן. לדרום, ואני לא שייך לשום גוף ביטחון,
כן.
כי ראיתי את הדברות בטלוויזיה ולא יכולתי לשבת בחיבוק ידיים כן. בבית ונסעתי לשם. לא חשבתי אם כן זה טוב להתערב או לא. לא, ראיתי אנשים נטבחים. ראיתי את העם הזה שאני חי איתו, נושם איתו, אוכל איתו. העם שגדלתי איתו על ערכים של ערבות הדדית ואחריות לאומית ואחווה ואהבת חינם, מטווח ועובר את הזוועות האלה, לא יכולתי לשבת בחיבוק ידיים, וכמוני אלפי דרוזים שהגיעו לדרום, אם הם חיילים או אזרחים, לסייע ולעזור בכל דבר, ופתאום אנחנו רואים את הדבר הזה, ואנחנו כן, הציפייה שלנו מהמדינה שתפעל.
סלח, שאלה בעניין הזה, אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך על אל ג'ולני, ראינו כולם את הביקור שלו בריאד בירת סעודיה, את הקומפלימנטים שהרעיף על הפנשיא האמריקאי טראמפ, השתפך ממש. לפני שבוע אנחנו שומעים ככה תדרוכים מכיוונו על זה שהוא רוצה להושיט יד לישראל. מה אתה אומר? תאמינו לו? אל תאמינו לו, כי בסוף היה ונשאר טרוריסט בחליפה, כמו שאתם, כמו שקראו לו.
תקשיב, ההיסטוריה לצערי מלמד אותנו שאי אפשר לסמוך על אג'נדה ג'הדיסטית איסלאמיסטית קיצונית. בסופו של דבר, זה אותה אג'נדה שהייתה ב-2010, אותו ג'ולני שנלחם נגד ארצות הברית ונגד ישראל ורצה חפים מפשע רק בגלל האידיאולוגיה הדתית, אותו אדם עדיין באותו מקום. להפך, המקום שלו הרבה יותר גבוה ממה שהיה, המקום שלו התקדם, נהיה יותר רשמי, החליף את האבאיה והגלביה שהוא לבש בחליפה.
אז מה אתה חושב? אז אתה חושב למעשה הלגיטימציה, העובדה שארצות הברית הסירה את הסנקציות מסוריה, הקומפלימנטים של הנשיא האמריקאי, הוצאתו מרשימת הטרוריסטים המובילים בעולם, כל הדברים האלה נתנו לו איזה רוח גבית לעשות את מה שהוא עשה?
שיב, בסופו של דבר הבן אדם רוצה לבסס את השלטון שלו. זה שלטון חדש, עני, אין לו אמצעים, אין לו משאבים, הוא לא מצליח לשלוט על כל סוריה, סוריה מחולקת, מפולגת, הוא צריך את הכסף המערבי, הוא צריך את התמיכה המערבית, אז הוא חייב לעשות את זה.
אתה יודע מה הבעיה, סלחים הישראלים? ישראלים תמיד שואפים, רוצים, אורגים לשלום, וכל פעם שמישהו נותן איזה רבע פיפס, אנחנו ישר, כן, יאללה, אז בואו נעשה נורמליזציה ובואו נעשה שלום, ואנחנו תמיד תמיד שוכחים שמתחת לכל החליפות היפות האלה, מסתדר בן אדם, פונדמנטליסט, באמת, שגדל על ערכים של, 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 לא של יצורי אנוש, שאפשר לעשות דברים כאלה, מעשים כאלה, אתה יודע, גם במסגרת מלחמה, מעשים כל כך ברוטליים וכל כך רעים, הרוע הזה, הוא כאילו משהו שהוא, הוא כל כך שונה מאיתנו, ואנחנו תמיד שבועים בחלומות האלה.
חד וחלק, אתם יודעים, אני תמיד משווה, אני לא מכיר צבא חוץ מהצבא הישראלי.
טוב. סלח, משפט אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים, כן.
אני משווה תמיד בין מה שנעשה, ישראל עבר מספיק מלחמות, וראינו איך הצבא פעל, ופתאום אנחנו רואים אנשים שעושים, בחיים אתה לא יכול לדמיין דברים כאלה, אז הדבר שאתה משווה אליו זה הצבא הישראלי, וזה הבדל בין שמיים וארץ, פה צבא מוסרי, ושם אין שום מוסריות.
סלח מדריה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיו בשורות טובות, באמת שיהיה שקט לכל בני המשפחה שלכם, גם בישראל וגם בסוריה, תודה שהיית איתנו.
אמן לכולנו, אמן, תודה רבה.
תשמע, זו באמת שאלה, אתה יודע, שאלה ש...
זה הוויכוח הקלאסי, האם אתה צריך להסתכל על אוהב, בסדר, אוהב שלך הוא אויב, איתו עושים שלום ונורמליזציה. מצד שני, אנחנו מוקפים באנשים הסטטיסטים ביותר בעולם, זה בדיוק השאלה.
לא, אבל השאלה היא אחרת, השאלה היא לגבי הדרוזים, זאת אומרת, האם אנחנו צריכים להיחלץ, והתשובה לדעתי היא כן, לטובת מי שבאמת עשרות שנים נלחמים איתנו כתף אל כתף, ברית דמים, נופלים בכמויות הרבה יותר גדולות במלחמות ישראל, ובכלל בתקופות, גם בין מלחמות ישראל, הרבה יותר גדולות מאשר חלקם באוכלוסייה, והאם כשהם באים ומבקשים מאיתנו לעזור לאחיהם, הנטבחים והנשחטים, צריכים לעזור, צריך לעזור, כן, צריך לעזור.
בשעה הבאה, וואי, יש עוד מלא דברים כיפים, עוד לא דיברנו
בכלל
על הדוח, על הדוח הזה של הכסף שהוא עבר למחאה.
עזב, אתה תשקוי, לא, אבל זה לא, זה שקר, בלוף, רמאות, נוכלות.
דבר על זה שעה הבאה. יאללה, סע.
שעה שנייה.
מה קורה?
בסדר, אני רוצה כבר
להגיד... ראיתי שאתה להוט על נושא מסוים.
לא להוט, אתה יודע, תראה, היה המון פייקים בשנים האחרונות, שמכונה באמת יעילה, מצוינת אפילו, אני אומר את זה לגנותם, אבל בסוף זה הייתה שורה תחתונה מאוד מאוד רצינית, ביכולת שלהם להטמיע שקרים, פייקים. כמו למשל, מנסור אבאס קיבל 50, כמה? מיליארד?
50 מיליארד הייתה.
50 מיליארד שקר וכזב, נתניהו חתם על תוכנית החומש לערבים, יחסו אותם, זה כמו שנתניהו תקף את בנט על זה ש... ואת לפיד, על זה שהם הלכו עם האחים המוסלמים, כשהוא התחנן ללכת עם מנסור אבאס, התחנן, ירד על ארבע, שלח שליחים לדרוקמן שישלחו את סמוטריץ', ועד שהוא לא יצטרף אליו, פתח בתעמולה.
איזה פייק?
הפייק הנוסף זה השיפוצים הזה אצל בנט, 50, בוא, הכל פייקים, הכל שקרים, ועכשיו יש פייק חדש, הממשל האמריקאי של ביידן נתן מיליארד שקלים, או אני יודע כמה מיליארד דולר, למחאה, שקר וכזב, לא היה, לא נברא, תעשייה של שקרים, ששמעתי שגם דובר הליקוי גדלוי שותף לה, לא היה, כספים, איזה, אני יודע, כמה מיליונים שניתנו לארגונים, עוד הרבה, הרבה לפני, אתה יודע, שנים אחורה, הפכו את זה למיליארד, לא מיליארד, לא קצה קצה או של מיליארד, אבל השקרים, תחזור על שקר, תלמדו, 100,000 פעם בכל מיני בימות נחשבות, בסוף, האיש עכשיו נוסע ברכב, יגיד, בוא נשמע, באמת גרוע מאוד, ביידן נתן כספים כאן לארגונים, בונה מחאה כדי שיפגינו נגד נתניהו. שקר וכזב, ולא משנה מה תגיד עכשיו, שקר וכזב, אמרת לך, כמו סיפור מנסור אבס, כמו עניין השיפוצים אצל בנט, אבל אתה יודע, הפעם אני כבר רואה ברשתות שנלחמים עם עובדות, ומנסים להפריך עם עובדות את השקר הפסיכי הזה שמופץ. עכשיו תחזור על השקר, אין בעיה.
בוקר טוב, סרי.
בוקר טוב, בוקר טוב. אני לא רוצה להתייחס לזה, אבל אתה יודע... לא, כי אתה באת ואמרת, אני רוצה לדבר, הבנתי כבר לאן זה הולך.
אבל אתה יודע מה אני רוצה להגיד על זה? איך אתה כאילו, תחזור על השקר שאני עוד לא התחלתי לדבר בכלל. רגע, קודם כל האירוע הזה הוא אירוע מעניין. אני באופן כללי, יש לי מנהג כזה, אני לא מדבר על מה שאני לא בקיא בו. זה אירוע מוזר כזה.
לא מוזר, מצוין.
למשל, על התחקיר של אורן ברגמן לא דיברתי, עד שלא קראתי אותו. ואז כשקראתי אותו, את כל העמודים וזה, וראיתי שהגרסה של גלנט שם מתקבלת בצורה, כאילו זו האמת היחידה, וראיתי איך משחקים בביטויים, וראיתי איך פתאום מתארים את זה שגלנט בא בשביעי, ב-11 לעשירי, נכנס לראש הממשלה, ורואה את ראש הממשלה עסוק בשיחות פוליטיות, השיחות פוליטיות, להכניס את גנץ ואיידן.
אתה כבר חזר על זה פעם שלישית. אני רוצה לשאול אותך שאלה, בתור עיתונאי ותיק, בתור מי שאפילו קצת למד ממני כשהוא הגיע לתל העיתון.
וואו, אהבת.
תגיד לי, אתה מתפלא שבמסגרת תחקיר עיתונאי מדברים עם מקורות, מדברים עם אנשים, רגע.
תביא את שני הצדדים.
כן, אז פנו,
אז אני אומר לך. אתה לוקח צד אחד.
פנו לנתניהו.
ולא שיתף פעולה.
ולא שיתף פעולה.
אז זהו, אז גמרנו? אז בגלל זה אתה מציע רק את הצד של גלנט?
לא, ממש לא.
ככה עושים תחקיר עיתונאי של רונן ברגמן בניו יורק טיימס?
ממש לא. אז תחדק מזה,
אם זה הפרקטיקה,
זה מצוין. ממש ממש לא. ואתה יודע, אני
הוא לא מגיבה לי, אני הולך לכל המקורבים שהיו איתם בדיון, כל הסיפורים, אבל אז
אמר העיתון, זה העיתון הכי רציני בעולם,
זה העיתון הכי רציני בעולם, בוא זה רונן ברגמן,
רגע, לא,
תקרא את התחקיר, אני קראתי את כולו, אתה רואה את הנרטיב, אתה רואה את השימוש ברפורמה המשפטית, אתה רואה נרטיב אחר, זה היה תחקיר שאני חושב שהוא לא מתאים לעיתון הכי גדול בעולם, בסדר, אני גם בקיא בדברים,
הם דיברו עם 105 הם דיברו עם 115 אנשים, גם גורמים אמריקאים, גם גורמים ערביים,
אבל ברק הם ציירו בסוף ציור חד צדדי,
שהוא לא מופרך. בוא נגיד
הכל בסדר, תביא גרסת גלנט, הכותרת היא גרסת גלנט, אין בעיה. אין בעיה, אני בעד. תביא גרסת גלנט והגדיה איזנקוט, הכל בסדר.
רגע, יהודה, חוץ משני סיפורים, חוץ משני סיפורים, אחד שיריב לוין ב-7 באוקטובר ישב ובכה על המדרגות, כי הבין לאיזה חורבן הוא הביא אותנו.
טוב מאוד שהוא ישב ובכה.
רגע, והסיפור של גפני.
מי שלא בכה בשבעה באוקטובר רגע, הוא עטוב אוקיי, ולא אוקיי, נורמלי. טוב מאוד שהוא בכה.
לא, הוא בכה על עצמו. והסיפור השני על גפני.
שאלת אותו, דיברתם?
רגע, והסיפור השני על גפני, שקיבל מנתניהו מידע על התקיפה באיראן, למרות שהוא לא שותף סוד.
נפלא.
אוקיי.
מושלם, לא טוב מאוד.
לא, אבל אני מציין את זה כעובדות, אני לא שופט, אני רק אומר לך.
לא, אבל
חוץ אתה לא נותן להשלים. חוץ משתי העובדות האלה, כל השאר זה לא דבר שהפיל מישהו מהכיסא. והבסיס של הטענה של הניו יורק טיימס, דבר שחזר כחוט השני לכל החודשים האחרונים, שנתניהו בלחצים פוליטיים טרפד עסקאות חטופים.
עכשיו,
איך אני יודע את זה? שמעתי את איתמר בן גביר, שמתגאה בזה. איתמר בן גביר, באיזה כמה פעמים כדי להגיד שהוא סיכל עסקאות רעות לשיטתו, בא ואמר, אני נכנסתי לראש הממשלה, הייתה עסקה על השולחן, ואני אמרתי לו, אדוני, אם אתה הולך לעסקה, אז אני מפרק לך את הממשלה. ויש שם דיווח על סמוטריץ' שגם אמר, אם אתה הולך לעסקה הזו והזו, אני מפרק את הממשלה. זה היה הטייטל של התחקיר. זו היה גולת הכותרת, זו הייתה... רגע. וזה לא הפתיע אף אחד.
אבל
זה לא הפתיע אף אחד, ולא יפיל אף אחד מהכיסא, כי אנחנו מכירים את הסיפורים האלה.
סטינו רגע מהנושא, כי אני רציתי להתייחס לסוגיה של המחאה, אני רק אגיד, אם אתה, אם התחקיר של הניו יורק טיימס מציע, העמיד עובדות, כמו שאתה העמדת אותם עכשיו, אז אנחנו מבינים בדיוק מה הסיפור שלהם. כי אם אתה קובע עכשיו, יריב לוין ישב על, על, על הזה ובכה על המצב שלו האישי, אתה יודע מה, אם הוא אמר לך, אם תגיד עכשיו במיקרופון, אני דיברתי עם יריב לוין, הוא אמר
לפי
לי
דיווחים של מקורבים, בחה, הוא היה במראה שחורה, תקופה של שבועות.
אבל אתה אומר, הוא בכה על עצמו.
זה בדיווח, זה בכתבה.
אם אתה מספר עובדות, בכתבה, אני יודע שאני לא מספר, אני לא אומר עובדות, בלי שאני דיברתי עם אותו בן אדם. בסדר? אני לא מדבר על מלחמה בעזה לפני שהייתי באז, אני לא מדבר על התחקיר לפני שדיברתי עם, עם האנשים, לא מדבר גם על הסיפור של המחאה, כי אני לא מכיר של הדוח הזה שהוגש לסנאט, כי לא קראתי אותו עד הסוף, אבל אני אומר מהצד השני, אין הוגנות כזאת, כי אם אתה אומר, אם אתה בא ואומר רגע, יריב לוין בכה על עצמו בלי שדיברת איתו, אז ככה נראה תחקיר עובדות של רונן ברגמן.
דיברתי בסדר, עם לא מעט אנשים, ככה, עם לא מעט אנשים שראו אותו.
אותו דבר דרך אגב רונן ברגמן, והניו יורק טיימס.
דיברתי עם לא מעט אנשים בשנה ותשעה חודשים האחרונים, על הימים הראשונים, בלשכת ראש הממשלה בקריה, מה היה, מי היה,
בסדר,
מה היה בשעות הראשונות. אני לא אחסוך מקורות, אבל דיברתי על אנשים שהיו שם
בחברי.
רגע, אתה שאלת?
לא, אני לא שאלתי, אני מנסה להשלים, אתה כל הזמן קוטע אותי.
אני לא הייתי מדבר, אז אני דיברתי.
עזוב, אתה קוטע, עזוב, נו, תן לי שנייה אחת להשלים, באמת, תן לי שנייה רק להשלים את הרעיון, ואני אומר, אותו דבר עם הסיפור הזה של הניו יורק טיימס, בסוף זה רונן ברגמן, שכתב עם עבר וכל מיני דברים כאלה, הכל טוב ויפה, וכתב מצוין וזה, ראיתי, אני יודע, אתה יודע, למזל הציבור היום גם הישראלי יודע איך העיתונאים הכי טובים בארץ מוקים בדעות, באידיאולוגיות. אנחנו רואים באמת כתבים שנחשבים, אתה יודע, בן כספית, אמנון אברמוביץ', גיא פלג, עיתונאים הכי נחשבים, הכי טובים, אתה רואה אותם מונעים מאידיאולוגיה. זה בסדר, זו זכותם.
לא,
יש
אידיאולוגיה.
אני אומר אותה, זה מצוין, אבל צריך להתייחס לתחקיר הזה בניו יורק טיימס עם רונן ברגמן, כמו שמתייחסים היום לדיווחים של גיא פלג ואמנון אברמוביץ'.
זה אוקיי, זה
דיברנו על זה. לא, אני לא, כל הוויכוח שדיברת, אמרת, אני יודע מה אתה הולך להגיד, שככה וככה וככה, לא יודע, לא קראתי את הדוח של הזה. אני לא צריך דוח של הסנאט, לא, אני לא צריך את הדוח של הסנאט, כדי לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. ראינו פה מחאה ברפורמה המשפטית, ראינו אותה מיליוני,
אנשים מהכיס שלהם, מהכיס שלהם,
מצוין, עשרות מיליונים,
אייל ודמן ואילן שילוח, ואנשים שגם אמרו, מהכיס שלהם, הם מלחמים על המדינה, הם מלחמים על ישראל דמוקרטית, הם נלחמים על תפיסת עולמם, הם נלחמים שהמדינה הזאת תישאר כמו שהם
הקימו,
כמו שהם זוכרים אותה מהקמתה, הם שילמו מכיסם.
סבבה, אני יכול להגיד רגע את הדברים שלי? אני לא צריך את הדוח של הסנאט כדי להראות שעשרות מיליונים, לא מאות מיליונים, נשפחו פה על הרפורמה, שזה יהיה מהכסף של ההוא, שזה יהיה מהכסף של הזה, שזה יהיה מהכסף של ההוא.
זכותם.
הכל בסדר, זו זכותם, אבל לא צריך פה איזשהו להיות גאון הדור כדי להבין שמאות מיליונים נשפחו נגד ממשלה, לא נגד עילת הסבירות, לא נגד שינוי שופטים, לא נגד רפורמה משפטית. רגע, רגע, והדבר הכי חשוב, שזה גם לא סוד, שזה היה אחד מהגורמים שהאויבים שלנו ראו אותנו בחולשתם, שאמרו פה אנשים כמו שקמה ברסלר, בצבא לא יהיה לכם אוקטובר, שראו את הסרבנות, שראו את האיומים בסרבנות, ועל כן הגענו למצב הזה. דרך אגב, זה, אני בכוונה מדגיש את אחד, תכין לי רגע את האינסרט, אני בכוונה מדגיש שזה אחד הדברים שהביאו לשם, כי ביום שישי, אני חושב שזה היה ביום שישי בערב, בערוץ 13 כתבה נפלאה, שאני רוצה לפרגן לה, של קרמל הוצאתי, על אסור רעיון עם גרשון הכהן, גרשון הכהן, תת-אלוף במיל, מפקד ההתנתקות דאז, אלוף במיל, סליחה, מפקד ההתנתקות דאז, ותקשיב טוב מה האיש אומר.
עקירת גוש קטיף יצרה עליהם את התנאים שהביאו את השיבה באוקטובר.
שלושה דברים קרו בגלל, בשלושה דברים, חד משמעית,
טוב.
חד משמעית, וחלק.
אני מאוד מעריך את גרשון הכהן.
רגע, תן לי רגע להשלים. עברייני ההתנתקות, עברייני הגירוש מגוש קטיף, הפושעים הגדולים ביותר, באמת, האנשים שבמו ידיהם עשו פשע, אני לא יודע מה עמד מאחורי, יווני, לא יווני, אבל אנחנו יודעים היום בוודאות, אומרים את זה הקצינים הכי בכירים, הגירוש מגוש קטיף, היה נזק ביטחוני. תתווכח עם גרשון הכהן.
גרשון הכהן, אני אתן לך אלף. שמעתי את גרשון הכהן, מעריך אותו, תקשיב, אני אחזיר לך מאות, מאות, מאות רמטכ"לים לשעבר, אלופים לשעבר, ניצבים לשעבר, תתי אלופים לשעבר,
סרי,
רגע,
לא, אתה התפרצת לי לדברים, תן לי שנייה לסיים, ואז תסיים, אני אשמח להקשיב לך, תן לי שנייה, בוא ננהל את הדיון הזה כמו שצריך, תן לי רק להשלים את הטיעון כמו שצריך, האירוע הזה הוא אירוע שבמסגרתו אנחנו יודעים היום, הוא היה פשע, פשוט פשע, שהביא בין השאר לשבעה באוקטובר ול-1200 נרצחים, והדבר הכי נורא זה הינדוס התודעה שהיה פה. זה הסיפור הגדול. אני זוכר את עצמי, אני הייתי חייל בהתנתקות, אני הייתי חייל, אני הייתי ראש דסק בדובר צהל, בסדר? אני זוכר אותי עומד בו שירת הים בנבט קלים, שטוף מוח, מהונדס תודעה, אני בטוח שהמתנחלים שעומדים לפניי, עוד רגע, הם הדבר הכי נורא בעולם, והם הכי אלימים, והם זה, והמתנחלים יורים, והמתנחלים יירו, והם יהרגו, ויחסמו, וזה וזה. ואני שטוף מוח, עומד שם מול השיירות הענקיות של של החיילים שנכנסים בלבוש שחורים לגוש קטיף, ולא מבין את האסון והנזק האדיר שפושע גירוש הביאו.
טוב, אז אם שמעת את גרשון הכהן, אני יכול לשאול לך, מאות, מאות אלופים, רמטכ"לים לשעבר, אלופים לשעבר, תעלים לשעבר, עלמים לשעבר, ניצבים בדימוס, מה שאתה רק רוצה, שחושבים שזה בכלל לא הסיבה. הסיבה לשבעה באוקטובר זה אכלה, קונספציה שעמד בראשה בנימין נתניהו, אבי אבות הקונספציה, זה לא יעשור שום דבר, אתה יודע, ההתנתקות הייתה ב-2005, יכול היה נתניהו להגיד, אוקיי, לא רוצים התנתקות, אני חוזר עכשיו לזה, נו, הוא יכול גם היום לחזור לעזה, למה הוא לא חוזר היום לעזה? הרי יש לו גורמים בממשלה שמייחלים לחזור להתיישבות, למה נתניהו לא חוזר לעזה? עכשיו אני אגיד לך עוד פעם, נתניהו, אפרופו התנתקות, הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות, 4 פעמים, הוא מנסה, מה זה נכון? יש טלוויזיה.
בושה וחרפה.
בוא, בוא, בוא. בושה וחרפה. אל תגיב עכשיו, כי עכשיו אני מדבר.
בושה וחרפה.
אז אני אומר לך עוד פעם, הדברים האלה מתועדים, רואים אותו אומר בעד, זוכחו כל הקטע הזה של ראש הממשלה דאז, אריאל שרון יושב שם, ביבי בחוץ, מתחנן שיבואו ידברו איתו, הוא לא רוצה לדבר איתו בכלל, נתניהו נכנס מיוזה לאולם, ומצביע פעם אחר פעם בעד ההתנתקות.
קטם.
ואם ההתנתקות הייתה כל כך גרועה, לנתניהו היו שנים לחזור לעזה, לא חזר, הסתיים כאן הוויכוח. עכשיו, מי השם? אז הייתה כאן קונספציה. והקונספציה אמרה, נקנה שקט בכסף. לא נסכל את ראשי חמאס, לא נסיר את הסכנה, 3 ראשי שבק המליצו לו להוריד את סינואר ואת ראשי חמאס, הוא לא עשה את זה. הכניס, התחנן עד שבועיים לפני הטבח לקטר להכניס כסף, ראו את כל הדברים, היו התפרעויות על הגדר, היו בלונים של נפץ, היו טפטופים לעבר העוטף, לא עשו כלום. והיום לבוא, לנסות להסיר, אני לא מדבר עכשיו עליך, באמת, אתה לא ביביס קלאסי במובן הזה, לנסות להסיר אחריות מראש הממשלה שבתקופתו הרה הטבח הקשה ביותר לעם היהודי, ולתלות את זה באוסלו, ולתלות את זה בהתנתקות, ולתלות את זה בבן גוריון שבכלל הקים כאן את המדינה, זה רמיה, זה שקר והונאה. אם תנסו לעצום את העיניים ולחשוב מה היה קורה במדינה, איזה תעמולה, איזה מערכת משומנת של תעמולה הייתה עם יושב ראש האופוזיציה היה, בזמן הטבח הנורא בשבעה באוקטובר היה בנימין נתניהו, ולא משנה מי היה ראש ממשלה, זה לא משנה, זה יכול לדעת משלזינגר או כל אחד אחר, ולכן זה כל ה... אינדוס תודעה, זה
רק
אינדוס תודעה.
רק בדבר אחד התעלמת.
רגע, זה אינדוס
רק
תודעה.
רק בדבר אחד התעלמת, שכחת בנאום הזה.
זה אינדוס תודעה.
מהסרבנות ומי, טוב, ב... זה... לא יהיה לכם צבא.
באו אליו.
לא יהיה לכם צבא באוקטובר.
גם על זה מילה, אני לא אתחמק מכלום, גם על זה מילה.
בכל הנאום שכחת במקרה את הדבר הזה.
באו ראש אמן, באו לנתניהו, התחננו לדבר איתו, שיש אינדיקציות לכך שאויבינו רואים אותנו בחולשתנו, זרק אותו.
אולי לא להחליש, אולי לא לאיים,
הוא זרק אותו, הוא לא רצה לדבר איתם.
הם שוברים את הגשר ואז אומרים בוא נקים בית חולים ליד.
בסוף אתה ראש ממשלה, בסוף אתה ראש ממשלה.
מה זה ראש ממשלה?
באו כל ראשי הגופים.
הטייסים מסרבים.
יהודה, אתה מפריע לי.
אבל רגע, אתה שאלת השאלה הכי חשוב.
אז אני חוזר על זה.
לא, אתה כאילו בנאום שלך בן גוריון והתנתקות.
כל ראשי הגופים.
אחד הדברים הכי חשובים זה האיומים ששגמה בעצם לא יהיה אוקטובר.
שמענו את זה, אבל אתה חוזר על עצמך.
אתה שוכח את הדבר הזה, נעלם לך מהנאום.
אז אני חוזר על זה. אז אני מתייחס. כל ראשי הגופים באו לנתניהו בשנה שקדמה לטבח, בשנה וחצי, ואמרו לו, תקשיב, אויבינו רואים אותנו בחודשתנו.
מה הם רואים?
רגע.
מה הם רואים?
אתה מוכן לתת לי?
אבל מה הם רואים?
הם רואים אותנו בחודשתנו.
למה
חודשתנו? תעשה משהו.
למה חודשתנו?
תעצור, תאחד.
למה חודשתנו, ברק?
רגע, תן לי.
למה חודשתנו? מי החליש?
והוא התעלם, והוא גיחך.
מי החליש?
והוא נסע לרמת הגולן, והרכיב משקפיים ורודים, הוא ואשתו, וגיחכו ואמרו, המצב טוב,
מי החליש?
והלך לערוץ 14 ואמר,
מי הם האנשים שהחלישו?
אתה מוכן לתת?
מי החליש? אתה יכול להגיד לי מי החליש?
אתה מפריע לי.
כן, מי החליש?
אתה מפריע לי.
מי החליש? תגיד רק מי החליש.
התעלם מכל ההתראות, הלך כמה ימים לפני הטבח לרמת הגולן, זכוח וטוב לב עם משקפיים ורודים, אמר לנו הכל מצוין, התעלם מכל ההתראות, הלך לערוץ 14 ואמר, יש הפרזות בכל האיומי מלחמה. הוא היה שם, הוא ראש ממשלה, הוא לימד אותנו כל השנים שראש הממשלה, הוא אחראי פלוס, 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 והיום הוא מנסה להנדס תודעה ולטעון שכולם אשמים חוץ ממנו, לא יעזור לו.
בוקר טוב, אילן חממי.
בוקר טוב, ברק.
מה שלומך?
אילן חממי.
יהודה?
קם, כן, כך יצא.
אילן חממי. אילן חממי הוא אביו של גיבור ישראל. אלוף משנה. אסף חממי, זיכרונו לברכה, מפקד החטיבה הדרומית שנפל בשבעה באוקטובר, וגופתו נחטפה לעזה. קודם כל, מה שלומך, אילן?
עוד יום. האמת היא, אני למדתי באמת אחד השדרנים שתמיד שאלו אותו, מה נשמע? זה היה אומר עוד יום. קוראים לו נתן זהבי. אז עוד יום, עוד יום, בלי אסף.
איך נראים הימים?
לא פשוטים. אבל אני לא פשוטים בכלל, מאוד קשים, מאוד קשים, אבל אני חייב להגיד שהקושי הזה הוא עובר לנו, כי כשאתה מסתכל על הסב ושומע את הסב, אנחנו מכירים אותו 40 שנה, הוא פשוט משדר לנו, אבא, אמא, אני שמחתי עליכם, אני סומך עליכם, אחרי מה שאני, כל החלטה שאני עושה, אתם תהיו חזקים ותמשיכו קדימה. תיקחו את המשפחה שלי קדימה, ובאמת ברק ויהודה, זה הסיבה היחידה שקלרה ואני שורדים, יודעים מה אסף מצפה מאיתנו.
אילן, אני רוצה במילה, אני לא סתם אמרתי גיבור ישראל, ואני חושב שחובתך, הנה אני אומר לך חובתך, לספר בכל מקום, בכל הזדמנות על מעשה הגבורה, על מסירות הנפש של בנך, ביום הטבח הנורא, אני לא רוצה להגיד כאלה שלא עשו את מה שבנך הגיבור עשה, אבל בכל זאת תספר לנו בכמה מילים מה היה שם באותו בוקר קשה.
ברק, יהודה, השביעי באוקטובר, אסף, בשניות הראשונות הוא הבין, מהר, שזה לא פריצה של פחה, הוא הבין מהר מאוד שזה מלחמה, וכמו שאתם יודעים, הוא קרא סקם קודקוד, מכריז מלחמה, היפוך קערה, מלחמה, הכל בסדר.
הראשון שזה יביא הכריז.
ממש ככה, הוא ישר מהרבין, וכמו שאתם יודעים, הוא לקח את הנכד שלנו, את הבן שלו, אלון המתוק, שם אותו אצל הקצינים, הם לקחו אותו לחמל.
כן, הוא היה איתו בשבת.
הוא היה איתו, כן, בשמחת תורה, בשבת, ואז משם הוא יצא לשטח, לאזור קיבוץ נירים, מרכז הגזרה, ומשם הוא הבין שני דברים. אחד, קודם כל הוא חייל של עם ישראל לפני שהוא מחד, הוא צריך ללחם על ההגנה של האזרחים ולהטיל כמה שיותר אזרחים. ודבר שני, הוא הבין שהוא צריך להמשיך לנהל את הגזרה. אני רוצה לספר לכם שרק ביום שישי האחרון, ממש לפני יומיים, קרה ואני סיירנו מכרם שלום, בסביבות 9 בבוקר, עד נרעם, כל הגזרה חלפנו אותה יחד עם המפקד נהדר שהחליף את אסף, אני לא אגיד את שמו, במה שאתה רואה באמת את חברי הקיבוצים בקרם שלום, נפגשנו עם יושב ראש הקיבוץ בקרם שלום, איגל והרפשץ, איליה.
אתה יודע מה מדהים? אילן, אתה יודע מה מדהים? יש את הקבוצה לזכרו, קבוצת וואטסאפ הגדולה, לזכרו של אסף. וכאילו אנחנו כבר כמה, שנה ועשרה חודשים אחרי, וכל הזמן, אני כל הזמן מקבל מהקבוצה הזאת עוד דשים ועוד סיפורים, ועוד ההוא שסיפר עליו ככה, כאילו אתה אומר, וואו, בכמה אנשים הבן אדם הזה הצליח לגעת, בכמה חיילים מסתכלים עליו בהרגה של המפקד הכי טוב שהיה לי, הגיבור, אז זה אירוע, אתה יודע, עכשיו כל אחד מהחיילים שנופלים שלנו הוא גיבור ישראל ושלב סיפורים, אבל כשאתה נתקל במסה הזאת, אתה אומר, היה פה אירוע חריג.
אני יכול להגיד כזה דבר. לאסף, מעבר שהוא היה מפקד ואיש חינוך, היה לו עוד דבר, אבל מאוד חזק, זה לתת משמעות לאדם שיושב ממולו או עומד ממולו. ידע לתת לו משמעות. זה לא צריך לדבר הרבה. אנחנו מדברים על מנהיגות ועל פיקודיות ולנהל. הדבר הראשון שאתה צריך לתת לבן אדם שיושב מולך או עומד מולך, לתת לו את המשמעות. ברגע שאתה נתת לבן אדם משמעות, הוא מבין שאתה איתו. ואני יכול להגיד לכם שיומיים לפני שנסענו, קלרה ואני, ביום שישי לסיור בעוטף, נפגשנו עם מפקדי הגדוד השריון שלו, כי בחטיבת חי"ר יש גם גדוד שריון. ואני אומר לכם, היינו באשקלון, גם ביקשתי מראש העיר של אשקלון, המקסים שיבוא, אבל לא כל כך הסתדר לו, אבל לא היה פוגש שם את המגעת, את הסמגעת, הממפאים, את הנקצינים שלוחמים ועושים מעל 400 ו-500 ימי מילואים, עיניים בורקות, גם מאושר, גם מעצבות, וגם מגעגוע למפקד שלהם. אני אומר לכם, זה חבר'ה שיותר גדולים ממנו, אסף הוא בסך הכל בן 40,
כן.
והמפקדים שם יותר מבוגרים ממנו, והם אומרים, אנחנו עושים הרבה מאוד שנות מילואים, ואנחנו לא פגשנו אדם כזה שהוא ידע לשלב בין לתת משמעות לאדם לבין הפיקודיות, ואז כך הוא גרף אחריו וסחב אחריו את כולם. תמיד היה אסף.
אשתו והילדים היו באותו שבת בבסיס.
לא, מי שהיה בשבת באותו שבת.
הבן, סליחה, הבן.
למחרת, הקלה שלנו, אשתו, ספיר, ושני הילדים הנותרים אמורים להגיע ולתות להם.
באותה שבת רק הבן, ולמחרת אמורים היה גם להגיע אישה ועוד
שני ילדים. נכון, ברק, אבל שתדע ברק, אתה אומר דבר שהוא מאוד חד חד וברור, אסף, אם היה לו את השמץ הקטן שבקטנים, שיש קורה, הולך לקרות משהו, כי הוא על כל פיפס קטן, הוא היה קופץ, אפילו בארוחת שישי, היה עוזב אותנו עם הצלח פוד עם מה שאימא שלו יחימה לו, הוא היה טס לאזור.
ברור.
אבל ב-644 הוא הבין מהר מאוד שזה מלחמה.
כן, זוכים את הקול שלו.
אילן, תגיד...
זוכים את הדברים שהוא אמר בקשר.
אילן, תגיד, גופתו עדיין מוחזקת בידי חמאס, אתה שומע את הדיבורים על עסקה.
נכון.
איך זה מרגיש לך?
אני רוצה להגיד לכם משהו, אני חושב שגם יהודה אמרתי לך את זה בעבר, אסף מבחינתו הוא היה רוצה שהחטופים והוא עצמו יחזרו במבצע. אסף אמר לנו תמיד, אבא, אמא, אני אולי לא יהיה לכם קל, כשהוא היה מפה, אם יהיה לכם קל, אם אני אפול בשבע, אני אף פעם לא נופל חי. ודבר שני, אני מבקש מכם, אל תעשו על העסקאות. אבל אנחנו מבינים שהחיים קצת יותר חזקים. אבל אני חושב שאנחנו מול ארגון טרור כזה, וברק ויהודה, אתם שמים למה קורה בימים האחרונים, כולל קסאמים, כולל תרלול של המערכת המדינית, כן, לא פה, כן, לא עושים עסקה, עושים עסקה אחת, ובצורה מושלמת, את כל ה-50 צריכים להיות המכה אחת. אני לא חושב שאנחנו צריכים פה להיות
נדברים. במחיר של הפסקת המלחמה, אילן?
לא, אני לא חושב. אני חושב
שלא צריך להפסיק את המלחמה?
אני אגיד לך, האמת היא שלא. אני אגיד לך גם למה. מסיבה פשוטה, אני אומר לכם, זה יחזור על עצמו. הסיפור של, תקשיב, אנחנו כאנשים שגרים מרכז הארץ, אנחנו אולי סבלנו, סובלים שנתיים, אוקיי? אבל אנשי הדרום, באמת, דרות, אנחנו דרך אגב, אחרי שסיימנו בנירם, באזור של הסיור, נכנסו לסדרות, כן, נפגשנו עם חברים טובים שלנו. והם עברו את זה, אני אומר לכם, מעל 20 שנה, אני אומר לכם, התזכורת הזאת לפני שבוע, שעוד פעם קסאמים יורדים על האזור, זה לא פתרון. אני מזכיר שוב, במלחמה הזאת נפלו לא רק הבן שלנו אסף, נפלו עוד 4 מחטים, נפלו עוד מגדים, נפלו חיילים, מעל 870 חיילים. הדבר הזה לא יכול להיגמר, המחיר הזה במרכאות שאני אומר אותו, הוא לא יכול להיגמר באיזושהי הפסקת מלחמה.
איך זה ייגמר? סר ישאל אותך עד מתי? עד מתי? מה תמונת הניצחון שלנו?
יהודה, אין פה, מה זה תמונת ניצחון? אין פה תמונת ניצחון. יש פה דבר אחד. לסגור את הסיפור עם החמאס. החמאס לא יכול לשלוט באזור עזה. חייבים לעשות שם איזשהו תהליך אחר. אני לא, אתה יודע, אני לא נמצא כרגע בתוך ה... בקבינט ולא נמצא בצבא. אני בסך הכל, אזרח כמוכם, ואני רואה רק דבר אחד, את טובתה של מדינת ישראל. התושבים בנתיבות, בסדרות, באופקים, לא יכולים יותר, נגמר הסרט, לא יכולים יותר לחיות במצב של קסאמים ותלמידים לבית ספר בסדרות, לא יכולים ללמוד כמו ילדים ברמת אביב או בצפון.
אילן, אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר למשפחה.
כן, בבקשה.
איך אשתו והאלמנתו והילדים של של אסף? איך הם מתמודדים? איך הם עוברים את התקופה הזו?
קשה מאוד, קשה מאוד. התמודדות לא פשוטה, יום-יום. אני יכול לדבר איתך על הנכדים שלי.
בני כמה הם?
הגדולה 12 וחצי, לפני חצי שנה הייתה לה בת מצווה, לצעיר שהיה ב... בכתיבה בין 8 אלון, מתוק, והרבה לקטן, הרבה לקטן שהוא בן 6, מתגעגע מאוד לאבא, ואיך הוא פותר את זה, דרך זה שהוא נצמד אליי, הוא רואה בי מעין שליח של אבא שלו פה על האדמות, ונצמד ומרגיש את החום, ואני מלטף את הראש, ואנחנו ביום רביעי הקרוב, אנחנו לוקחים אותם קצת ליום כיף כזה ברמת גן,
אתם גרים בסמיכות? אתה גרור?
אנחנו גרים בראש העין, כפיר והילדים גרים בקירת אונו, ואנחנו עושים את הכל, אני מנסה לגשר במרכאות על החוסר של האבא, אבל כמו שאתם יודעים, ואתם בטח שומעים ברק ויהודה, אנחנו משפחת חממי, קלרה ואני, יחד עם עמותה גדולה, באמת, נותנים את התקומה לעם ישראל, את התקומה בזה שהקמנו...
בית המילואים.
בית המילואים.
חבר'ה, תגיד על זה מילה, הקמת את בית המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
בדיוק, זה בית המילואים והמילואים ניקיות, אנחנו ממש בימים אלה, כבר אחרי שני מחזורים של ליווי של אנשי ונשות המילואים הלוחמים, עם ממש תוכניות לטווחים ארוכים. אנחנו בימים אלה כבר, אנחנו כנראה כבר סוגרים על מקום, ששם יוקם במרכז הארץ בית המילואים, יחד עם מנכ״ל משרד הביטחון הנוכחי אמיר ברם, יחד עם הרמטכ״ל הנוכחי אל זמיר, יחד עם העירייה שתיתן לנו את חסותה, שאנחנו אני מעריך שבימים אלה יסגר הסיפור, על מנת לתת איזושהי תמיכה למערך המילואים, שהוא עושה את רוב העבודה.
איך זה בא לידי ביטוי? מה יעשו כאן בבית הזה?
בבית הזה התעסקו בכל נושא התעסוקה והפיתוח הקריירה שלהם, עצמאות אישית פיננסית, התעסקו בנושאים היחסים בין אישיים, בין האישה לבין הבעל, חוסן נפשי לאותה אישה, לאותו איש מילואים, או אשת מילואים, אני מדבר על לוחמות. הדבר הזה הוא לא יהיה משהו כזה קצר, אלא הדבר שהוא יהיה ארוך לשנה, שנתיים, לשלוש, כמה שיצטרכו. יש לנו צוות מאוד גדול של מנטורים, ממש מנטורים מהחברה הישראלית, שבהתנדבות, באמת התנדבות, באות, באים לסייע ואיתם ביום יום, ושתדע לך ברק ויהודה, תדעו לכם ברק ויהודה, הם לא רק בריטריטים או בסדנאות שאנחנו עושים בבתי המלון שאנחנו עושים בזיכון יעקב, אלא גם בין לבין, גם במפגשים, גם בכנסים, אנחנו כל הזמן מאוד צמודים אליהם, וב-29 ליולי אנחנו פותחים את הריטריט הראשון ללוחמי לוחמי המילואים, כאשר צבא הגנה לישראל שאנחנו עובדים איתו בצמידות, עם ראש אגף כוח אדם, דדו בר קליפה, החטיבה הראשונה שהולכת להיכנס אלינו במסגרת, פה אנחנו עושים את זה במסגרות של אורגניות, קצת מעושים שינויים בין נישואים לבין רווקים, אנחנו עושים את זה ב-29 לחודש, ליולי, ואני אומר לכם שממש דופקים על הדלת, לבוא
לריטריטים,
וכי האנשים ממש רוצים
את זה. אילן, אתה, אין מילים באמת לשבח אותך, שמצאת את הכוח, ואת באמת את תעצומות הנפש, לעשות פרויקט כל כך, כל כך חשוב, אבל שאלה, תגיד לי, זה לא התפקיד של המדינה? זה תפקיד של, אף שקול לעשות דברים כאלה?
אני רוצה להגיד לך, זה לא תפקיד של אף שקול, זה איזושהי מורשת שאסף השאיר פה.
כן, אבל זה לא התפקיד של המדינה לטפל בחשובים שבאנשים שלנו, חיילי המילואים?
אני אגיד, ברק היקר, שאני מאוד מעריך אותך דרך אגב, וגם אני ממש חושב עליך הרבה, עם כל מה שאתה עברת בחייך בזמן האחרון, אבל שתדע, ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ראה בזה כאירוע גאוני, הוא ממש שותף לזה, נשיא המדינה, מר בוז'י הרצוג, יחד עם אשתו מיכל, שותפים לזה, שני אנשים, באמת שלושה אנשים, שנותנים לנו את כל התמיכה, יש ראש עיר באמת שאני כרגע לא רוצה אמנם לפרסם אותו, אבל
למה? תפרגן, אם זה פרגון.
בבקשה, אני אגיד, בבקשה, מר רמי גרינברג, ראש עיריית פתח תקווה.
ראש עיר מצוין, ראש עיר מצוין של פתח תקווה.
אז אני ברשות, אז כן, ראש עיריית
פתח תקווה,
רמי, כן, פתח תקווה, רמי גרינברג, נתן את חסותו של בית המילואים, יחד עם באמת מנכ"ל משרד הביטחון, כמו שאמרתי, אמיר ברם, ויחד עם הרמטכ"ל הנוכחי, שהוא זה, דרך אגב, אייל זמיר, הוא זה שבאמת היה לפני שהוא היה רמטכ"ל, היה מנכ"ל משרד הביטחון, נתן לו את הדחיפה הראשונה והחזקה.
יש עוד קרדיט אחד חשוב מאוד ששכחת.
בבקשה.
אילן חממי ומשפחתו. ומאז השנה ועשרה החודשים האחרונים הפכו להיות לוחמים באירוע הזה, ואתם השראה, ואתם... אין מספיק מילים לראות את הפעילות שלכם.
עכשיו תקשיב, עכשיו בדיוק, עכשיו תשמע ותן לנו לפרגן לכם.
אדירים, אדירים, אדירים. ואפשר להבין מה הבית גידול שבו גדל גיבור ישראל.
ממש, ותאמין לי אילן, אני לא יוצא לי הרבה להסכים עם יהודה שלזינגר, אני מצטרף לכל מילה ואף מוסיף.
זה הפעם הראשונה והאחרונה.
הראשונה והאחרונה אני מבטיח. אבא של גיבור ישראל, האיש שבאמת, באמת, איך אומרים, צריך בזכות על הדברים הגדולים שהוא עשה ביום הטבח, לקבל את התואר הזה של גיבור ישראל, ועכשיו שאנחנו שומעים אותך, אנחנו מבינים באמת, כמו שיהודה אמר, מאיזה בית הוא צמח, אנחנו מחבקים אותך, תודה על כל מה שאתה עושה, תודה על כל מה שאתה תורם, תודה על הכל.
ממש אתה מרגש אותי, טוב שאתה לא רואה אותי, אבל ברק, אני רוצה גם להגיד לך משהו ברמה אישית, אני מחבק אותך בחזרה.
תודה רבה.
אתה באמת איש יקר.
תודה רבה רבה לך, ושיהיה רק בשורות טובות לכולנו.
תודה רבה יהודה, ותודה ברק.
תודה רבה.
עכשיו... מתגייסים למילואים.
ניר שוחט, שלום.
מילואים ניק שהמסעדה שלו ביבנה, וואלה, כלסף סגירה, מה קרה ניר, מה קרה? קודם כל תספר על המסעדה, מה שם המסעדה, כן, הבעלים של רשת, זה לא מסעדה אחת, זה רשת, כן.
כן, זה שתי מסעדות, אחת בסדרות, ותיקה, סושי מוטו שמה, 15 שנים קיימת כבר בסדרות, ועברה את כל הסבבים והמלחמות האפשריות, והמסעדה ביבנה, שאיתה אני נמצא בקשיים, קיימת 3 שנים, קצת היה מעבר לכוחותיי, אני חושב, להצליח לתחזק אותה עם להיות תושב העוטף שיוצא למילואים, חוזר לבית מלון, פותח את שתי המסעדות מחדש, ועל סבב שני של מילואים, שלא יכלתי לוותר עליו. אני ותיק מאוד.
מה אתה עושה במילואים?
רגע, תן לי רגע, לפני זה, אנחנו עכשיו התכנסנו כאן, וכל מי ששומע אותנו צריך לעמוד דום, כי האיש הזה... עשה 270 ימי מילואים, והמסעדה שלו נקלעה לקשיים, ואנחנו עכשיו נעשה כל מה שרק אפשר, בעזרתכם כמובן, מאזינים ומאזינות יקרים, כדי לעזור לו על מה שהוא עזר לנו. אז עכשיו תגיד, כל מה שאתה צריך, כל מה שאפשר לעזור לך, כתובת, טלפון, כתובת, הכל, אתר, מה שאתה רוצה, כדי
שנעזור
ולו במשהו על מה שעזרת, על מה שאתה עזרת לנו.
תודה רבה, ממש לא מובן מאליו. המסעדה קיימת, מסעדה בסדרות אמנם כבר ברוך השם יציבה וחזקה, אבל מסעדה ביבנה נמצאת במתחם קרסו החדשה ביבנה, עם שפע של חניה, ועם עוד בשורה שהשבוע גם הצלחנו להעביר את הכשרות שלה לכשרות מהדרין, אז אנחנו פונים לקהל רחב מאוד, אין הרבה מסעדות אסיאתיות.
שלזה גם תקרא את החבר'ה שלך, במקום להסתובב בבני ברק כל היום, תבוא ליבנה, כן?
כן, כן.
אתה יודע מה הבעיה דרך אגב?
שהפכנו להזדמנות, מה הבעיה?
לא, תמשיך, תמשיך אחר כך, אני אתן את ה...
לא, הבעיה היא באמת בישול הקורם הגויים, אבל הנה עוד משבר
שאנחנו להפוך את להזדמנות. אני רציתי לעשות גג על זה שפתחת ביבנה סושי במקום לפתוח חדר כושר, אבל בסדר, נו, אז...
אני עשית
בסדר, סליחה זה הגג מתבקש, אני חולה על סושי
רע מאוד, מי שהיה צריך להיכנס בו זה הבן אדם הזה שבסוף פגע
ועזוב את יבנה, הוא בעיקר תושב העוטף, תחזור ליבנה, עזוב, סליחה שהוא ניסית אותך בסטיות שלו, כן.
איך אני אוהב סושי, יאללה. מתי אפשר לבוא?
סושי ולא רק, אנחנו פתוחים כל ימות השבוע, חוץ מיום שישי, מ-11:30 בצהריים עד 11 בלילה.
ויש חנייה ואפשר לבוא וממש לחנות צמוד למקום.
אפשר לחנות בחניון, חניה חופשית, אפשר גם לעשות הזמנות דרך הטלפון או דרך האתר.
תגיד,
רגע, תן טלפון, תן אתר, תן כל מה שאפשר לעזור למישהו שעכשיו שומע אותך ורוצה לבוא ולאכול סושי.
האתר שלנו זה sushimoto.coil, כמו שזה נשמע, והטלפון שלנו זה 077-560-5342, זה בסדרות, וביבנה זה 0796-11-22-33. ואנחנו
צלצלו ובואו
וקשרים עם האדרין, עושים גם קייטרינג, עושים גם סדנאות סושי.
עושים גם קייטרינג, אוקיי, זאת אומרת מה, גם לאירועים,
גם לאירועים וגם
במסעדה, מחוץ למסעדה,
מאוד משתלמים.
כן, כן.
ובאמת, אתה פתחת את הדברים שלך, אמרת צריכים לעמוד דום, זה מחמיא, אבל אני רוצה ככה לנצל ולהגיד, זה כן לעשות את המאמץ, ולא רק לנו, אלא לכל העצמאים והעצמאיות של משרתים במילואים.
חד משמעי.
תגיד, מה עשית, ניר? מה אתה עושה במילואים?
רק ביציאה, אני בעקדות 70-20, בחטיבה 5, אחרי שנים שהייתי ממם לוחם, עברתי להיות קצין מטה, אחראי לה הרבה טיפולים לוגיסטיים, וזה לא מאפשר לך רגע דל, אני עדיין בסבב השלישי נכון להיום, עתידים לסיים אותו
ממש בקרוב. איך מג'נגלים עם הדבר הזה?
אז זהו, שחשוב שיבינו, עצמאי או עצמאית שיוצאת מהמילואים לא הולך לכמה ימים של מנוחה, רק בפעם האחרונה שיצאתי הביתה מצאת את עצמי עוד על מדים, רץ לסניף ביבנה כדי להעביר כמה דברים שאי אפשר היה לחכות איתם, ולהספיק לחזור הביתה כי אני עוד רוצה להספיק להוציא את הילד מהגן. ואתה בין מילואים לעבודה, לא בין מילואים לאיזושהי פאוזה מנוחה, וכמו כל מילואימניק ומילואימניקית שהמעברים החדים האלה והעומס התפעולי והרגשי שם מכבידים עליך, אז להיות גם עם עסק ברגע שמצריך אותך, שתהיה שם, שתיתן את המענה.
בסוף בעל עסק, במיוחד כזה של אוכל, הוא צריך להיות בעסק. הוא המנה שלו כן יצא, זה מתעכב, הבון לא יצא, הוא עושה פרצוף. צריך, כשיושבים בעסק ורואים את בעל הבית הולך בין השולחנות וזה, זה גם העניין של השירות בסוף, זה
מה לעשות, איך אומרים, הוא במילואים בשבילנו.
שבעל העסק נמצא במילואים או נמצא בסוף שבוע ביוון.
נכון. תגיד לי עוד שאלה, אתה גר בעוטף, איפה בעוטף?
בקיבוץ נירעם.
בקיבוץ?
נירעם.
נירעם.
ממש תמוד לסדרות.
וכמה מהקיבוץ, תושבי הקיבוץ חזרו לאחר?
אנחנו חזרנו האמת די ברובנו, הייתי אומר 70 אם לא 80% חזרנו ומחזירים את החיים לשגרה, גם בעיר וגם בקיבוץ, אנחנו מרגישים את המלחמה ליטרלי מאחורי הבית, הבית רועד.
בימים האחרונים הבתים רועדים לא רק בעוטף עזה.
בכל הוויטרינות זה הקירות עצמם רועדים, ורגעים כאלה מצחיקים שאתה נמצא במסעדה בסדרות, ופתאום בום שמריד את כל החלונות, ומי שמסתובב אליך, סליחה, אפשר ספייסי מיונז, כן, זה החיים.
לא, גדול.
משיכים ככה.
לא, זהו, ראיתי שבכמה מחלונות החלונות בסדרות ממש נופצו בעקבות ה פיצוצי המנהרות, זה רעש אדיר, אני אומר לך, שומעים את זה באשדוד, שומעים את זה גם מעבר לאשדוד.
חלק מהדברים שאנחנו עושים שם.
חוץ מהאירוע של המילואים, בסוף אנחנו רואים, יש עוד מאבק גדול שפחות מדברים עליו, הוא מאבק לא פחות היסטרי, זה הסוגיה של יוקר המחיה. אני רואה היום, אתה יודע, אני מת על סושי, באמת, סושי זה עם סלמון וזה, אני מאוד אוהב סלמון, המחירים של רולים הפכו להיות בשמיים. עכשיו, כל פעם שאני מדבר עם איזה בעל סושי, אז הוא אומר לי, מה, תראה איך אני משלם מסעדה, משלם חשמל, עובדים, זה, פה, שם, מחירי גלם עולים. אבל אתה יודע, רול ב-58-60 שקלים, זה פשוט הפך להיות בלתי אפשרי. איך זה נראה מהצד שלך?
אני חשבתי, אני אשמח לדבר איתך על הסוגיה הזאת, חשבתי שדבר איתך דווקא על הסוגיה של חוק הגיוס, בזמן שאנחנו משרתים במילואים ויש כאלה שעדיין לא.
גם על זה נדבר, יש לנו זמן, נדבר גם על זה, אבל קודם כל תענה על המחיה.
זה גם קשור ליוקר המחיה, אבל בואו, גם הבייביסיטר שפעם הייתי משלם 30 שקלים לשעה, היום דורשים 50 שקלים לשעה. אנחנו לא, יוקר המחיה לא נמצא אצל המסעדן, יוקר המחיה נמצא בארץ, והמלחמה הזאת היא בטח לא זולה למימון, והגל ההתייקרות הוא כבר לא גל, זה בריכת גלים,
צונמי,
כל ההתייקרויות
האלה. יש דרך להקל עליכם? יש דרך להקל עליכם כדי שזה יקל על הצרכן?
תראה, בסוף אנחנו גם ענף שנתמך הרבה על כוח עבודה, ויש שינוי מטורף בכוח האדם, אנחנו כבר לא מעסיקים פלסטינאים וכדומה, ויש פה וקום, וזה יפה להגיד שכאילו אין הבטלה במדינת ישראל, כי בסוף כוח העבודה הוא אולי הסיבה המרכזית להתייקרות המחירים של הצרכן בצלחת. זה שמחיר העגבנייה טיפס ומחיר הפסטה והייבוא עלה, זה נכון, אבל אני חושב שהפרמטר המרכזי שעלה פה זה יוקר התייקרות כוח העבודה, והמטה של המסעדנים מנהל מאבק ארוך שנים כדי שהענף הזה יוכר כענף של עבודה מועדפת. כאילו, אני עדיין לא מבין למה בן אדם שלא יודע לתדלק את האוטו, שחיף לחשמלי, למה אנחנו צריכים לממן את העבודה המועדפת של המתדלקים. בסוף זוהי עבודה שלגמרי צריכה להיות עבודה מועדפת, כי היא מעסיקה את החבר'ה הצעירים. והמענה של הסרילנקים והאודים עדיין לא תופס במלוא, צריך להעיץ אותו, וזה אמור לפגוש את הצרכן, ולראות שהמחירים מתאזנים באיזושהי...
ניר, הזכרת אתה וביקשת לדבר, ותדבר על זה בבקשה על חוק הפטור מגיוס, שקוראינו גם חוק ההשתמטות, אז כמי שבאמת עשה 270 ימי מילואים בשם, מה אתה אומר על זה? מה אומרים החברים שלך?
שהלב גואש, שהלב גואש, אנחנו מדברים על זה הרבה חברי המילואים, אנחנו בסופו של דבר, המילואים נקרא... נורמטיבי, משאיר את המשפחה שלו מאחורה, משאיר את מקום העבודה שלו, וגם אם אתה שכיר זה קשה לחזור ולהשלים פערים, ושמענו לא מזמן גם את הבעיה ששכיר גם מאבד את מקום עבודתו בגלל היעדרות כל כך מרובה, למרות כל ההגנות של החוק שיש עליו. אז קל וחומר עצמאי שיוצא, עצמאי או עצמאית שיוצאת למילואים ממושכים וארוכים, אתה לא מצליח ואתה גם רוצה. המוטיבציה היא כן להגיע ולשרת עם אנשים שאתה עושה איתם את העבודה הזאת כבר שנים רבות. אני איש התבגדות שלי כבר 19-18 שנים, ממש ותיק בגדוד, ואי אפשר, טוב, אני אשאר, אני אדאג לעסק שלי בזמן שחברים שלך בעזה, זה קורע אותך.
כן, ואתם יושבים שם בתוככי עזה.
ולדעת, אחים במדינת ישראל, שפשוט...
שלוש שותפים, נו, שלוש שותפים.
שלוש שותפים למאמץ, לא לנטל, ולצערי הרק גם לא לאבל. בוא נשכח את הקורבנות האחרונות של גדוד נצח יהודה, 5 נופלים, גיבורים, שכן בחרו ומרדו במשפחות שלהם חלקם לפחות.
כן, זה צריך גם להגיד על נצח יהודה, אתה יודע, חלק מהם הוקעו על ידי החברה, וחלק מהם התקשו להיכנס לשכונות שלהם, הרבה מהם זה חוזרים בשאלה, וכולל לצערנו הרב גם למשפחות שלהם.
אנחנו צריכים להחליט ואנחנו ביחד, אני מבין שיש את הפחד של המנהיגים שנאבד את לימודי התורה, אבל איפה הפחד שלי לאבד את העסק שלי? למה אני צריך להשאיר את העסק שלי, ושזה הדבר שחשוב לי בחיים, את הילדים שלי, וללכת למילואים, ועדיין להתמודד? זה אתגר, גם לבצע מילואים, וגם להיות עצמאי, וזה אתגר גם להילחם, וגם לשמור על לימודי התורה, וזה אפשרי. חשוב שזה יקרה עוד השנה. חשוב שזה יקרה, כי יש הבדל, רק מילה אחת אחרונה, יש הבדל בין התחושה הזאת שאתה מגיע ומקריב, לבין התחושה הזאת שאתה מתחיל להתבלבל ולהרגיש
פועל. ניר שוחק, מילואים מסעדן, הבעלים של רשת המסעדות,
סושי מוטו.
סושי מוטו. תודה רבה, ושיהיה, ולהגיע בהמוניכם, גם למסעדה בסדרות, וגם ליחד.
אלא גם לחפש את המילואימניקים בעלי העסקים, ולעזור להם.
תודה רבה. התקווה 6, ויהיור.
אפשר לראות על כולנו, הנה בהתחלה חדשה אלינו, הנה הנה באים עוד ימים יפים, חיוכים חדשים מתופפים, מחלקים תקווה.
אורחים ומפיקים, סער פלסר ויואב כהן, החיים על השידור תעלה של אילי זק וסתיו קורנס, החיי על השידור בידו כל רגע, אופיר מור יוסף אליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, מיכל קדוש ורעות מתיתיהו ארגון. אחרינו אייל ברקוביץ' והראל סגל, תודה רבה לך שלזינגר, שיהיה לכם המשך שבוע טוב,
יום טוב, סרי,
ורק בשורות טובות לכולם.